בוא. אני לא רוצה להזכיר לך מה היה אז. לא.
טוב, שלום לכולם. ברשותכם אנחנו נתחיל. שעה קצת יותר מאוחר, אז אנחנו נשתדל... לעשות את זה יעיל ו...
צריך עוד קצת חצור.
מה? למה, מה?
לא, אנחנו ב-18
זה בסדר. יותר מחצי. חצי, בסדר. אישור פרוטוקול, היו מספר הערות שנכנסו והותקנו בפרוטוקול. אז אם אין הערות נוספות, ברשותכם נראה את הפרוטוקול מאושר. אנחנו נחליף בסדר היום. אלון יתחיל, הוא קצת חולה. לא, אחרי הדיווחים, אבל אתה תתחיל. זה נושא של...
אתה לא נראה חולה. בסדר.
אם אתה לא חולה, אז לא, לא צריך. אני חולה, לא.
האמת היא, אם אתה אוכל עוגה, נראה לי שהגרון שלך בסדר.
אז... את הנושאים של שני הנושאים אנחנו נחליף את הסדר ואת הסדר של הנושאים, וקודם אלון יציג.
תודה.
אין הרבה דיווחים הפעם. הכמה שיש, זכינו לקבל הכרה לקונסרבטוריון למוזיקה. משרד החינוך בתקופה האחרונה הוציא קול קורא למוסדות, מי שרוצה לגשת שיגש ואז יבחנו אותו אם הוא עומד בתנאים לקבלת הכרה כקונסרבטוריון. אנחנו ניגשנו והוכרנו כקונסרבטוריון ברמה הבסיסית, הרמה הראשונה. זה דבר שבמשך הרבה שנים ניסינו לעשות פה במשגב, קודמיי ואנחנו. הדרישות של משרד החינוך הן לא פשוטות, ולאט לאט הצלחנו הפעם. המשמעות היא שאנחנו צריכים להקצות מקום ללימודי המוזיקה, ואנחנו מתארגנים לזה בקמפוס. אנחנו צריכים להוסיף שיעורי נגינה בכלים מסוימים, ויש לנו 4 שנים כדי להתכונן, לעבור מהשלב הבסיסי שבו זכינו לשלב הבא, שזה שלב ביניים, ואז יבחנו אותנו בעוד 4 שנים עוד פעם. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעבור, כי אם לא נעבור בפעם הבאה את הרמה, אז גם ייקחו את מה שנתנו לנו הפעם, ואז נעבור לרמת הביניים. רמת הביניים הדרישות ממשיכות לעלות, וארבע שנים אחר כך, כלומר 8 שנים מעכשיו, אנחנו צריכים לעמוד בדרישות של קונסרבטוריון מלא. וכשנגיע לשם, אז זה למעשה מוסד שהוא מתוקצב לפי שעות. עד אז אנחנו מקבלים תקצוב נוסף בכסף, זה כמה מאות אלפי שקלים בודדות בשנה. בכל אופן, זה יאפשר לנו לעשות יותר לימודי מוזיקה, יותר הרכבים, יותר כלים, לשדרג ולהעצים את זה כאן. ואנחנו נכנסים בכיף לתוכנית במטרה כמובן לעשות אותה ולעמוד בה בכל התנאים שלה מההתחלה ועד הסוף.
אנחנו עצמאים או אנחנו נעשה את זה בשיתוף עם איזשהו
מופים
אחרים?
זה הנושא ראשון. נושא שני, התרגיל של רעידת אדמה בשבוע שעבר. היה תרגיל שהוא היה שבוע ארצי, שמעתם ברדיו, בטלוויזיה, והראו את זה. אנחנו השתתפנו בתרגיל הזה לפי בקשה מיוחדת, ועשינו 2 מערכי תרגול. מערך אחד היה פה במועצה, שתרגלנו את היום השלישי לרעידות אדמה, כאשר מגיעות רעידות משנה. התסריט התחיל ביום ראשון והמשיך להתפתח, שעוד לא היה בתרגול, זה היה קדם תרגול, למעשה שעון התרגיל התחיל ביום ראשון, אבל לא נעשה כלום, רק הוזרמו האירועים של רעידת האדמה. והתרגול עצמו נכנס ביום שלישי אחר הצהריים, שאז נכנסנו אינטנסיבית, למעשה הרסו את הבניין הזה, במרכאות, כן, הבניין הזה נהרס, והיינו צריכים לדלג למקום חלופי ולהפעיל את כל רצף הדיווחים, כל מה שקורה למקום חילופי. עשינו גם פה תרגול של יחידת השר שלנו, שתרגלה באזור של אתגר חילוץ נפגעים. הבקרים שלנו מפיקוד העורף ומרחל היו איתנו כל הזמן. סך הכל היה תרגיל טוב, אבל כמו כל תרגיל יש לקחים, יש מסמך לרקחים, חיה מרכזת אותו, ואנחנו נעבוד כמובן לשפר את כל מה שנמצא שטעון שיפור. במקביל לזה 23 יישובים עשו תרגילים בתוך היישובים. 23 יישובים זה הרבה, מעולם לא הייתה לנו כמות כזאת של יישובים שתרגלו במקביל לנו. כל יישוב תרגל עצמאית, לכל יישוב היה בקר, והיו תסריטים לכל יישוב בנפרד שהוזרמו לתוך היישוב. אנחנו עקבנו קצת במקביל למה שקורה ביישובים, התסריטים לא היו מסונכנים, זה לא הייתה המטרה, אבל כן עקבנו מה שקורה בכל היישובים, ואנחנו לאט לאט מקבלים את הדוחות סיכום של כל היישובים, וכמובן זה נכנס לאגף הביטחון ואגף היישובים לעבוד ביחד עם היישובים לשפר את מה שצריך לשפר.
תורגל עבודה מול המועצה, מול היישוב?
לא, זה לא היה המטרות. כל יישוב קיבל את התסריט שלו עם הבקר שלו ועם האמצעים שלו, ואם הוא היה צריך לדרוש משהו מהמועצה, זה הגיע לבקרים, והבקרים נתנו את התשובות.
הייתם
ביישובים הבדואים תורגלו? לא, זה רמדאן עכשיו, אז אי אפשר בשעות האלה לעשות. מתודית תרגלנו, כי חיים ריס ויורם דינור, שהם המלווים המוניציפליים, הם היו בתרגיל והם ביימו את היישובים. זאת אומרת, הם שיחקו את הוועד ביישוב, אבל למעשה לא תרגלו. זה בדיוק על שעות האיפטר.
שלא יהיה רעידת אדמה ברמדאן.
לא כל היישובים, אגב, לא כל היישובים היו יודעים. מה שרצה.
23 יישובים.
מה?
23.
הרוב. לא, אבל זה וולונטרי, כל יישוב תרגל את עצמו. נפגשנו פה עם הבקרים, מינו בקר שהוא לא מצוות צחי, הוא בעצם תרגל את הצח, הבקר מתוך היישוב, שקיבל את הנחיות, קיבל מאיתנו, קיבל הוא ביצע את התרגיל ביישוב.
המבנה הזה של המועצה, אתה הזכרת את זה רון, רק שאלה קצנה, הוא נבנה אחרי 1980.
כן.
זאת אומרת שהוא נבנה בתקן של עמידה ברעידות אדמה. למרות זאת הוא נהרס?
ככה עשו תרגילים, זה לא...
אני חושב שמה שנבנה לפי התקן, זהו.
בתרגיל נותנים לך תסריטים, ואתה צריך להתמודד איתם. בין אם זה יותר מציאותי, פחות מציאות זה... בראשון, המקום הפעלה שלנו הוא במקלט שהוא מקלט מאוד מאוד חזק. בסדר, נכון, איפה שצדוק יושב, אבל עדיין אפשר, בתסריט הכל יכול לקרות. אני יכול לומר מהבחינה הזאת, אנחנו בונים מרכז הפעלה חילופי למועצה כרגע.
מרכז הפעלה בתרחיש רעידת אדמה?
לא, בתרחיש כללי, שאם הבניין הזה נפגע, אנחנו עוברים לבניין אחר. זה באולם ספורט החדש שאנחנו בונים ליד בית הספר היסודי. בנינו שם בנוסף מקלט מאוד גדול, שאנחנו נצעד אותו וכבר מתחילים בקווי תקשורת מפה. ואם פה חס וחלילה ייפגע, אז יהיה לנו מיד לעבור לשם, מקום מוגן עם קווי תקשורת ועם הכל. אז את זה אנחנו כבר עושים בפועל. לא יכולנו לתרגל את זה כי זה לא גמור שם, אבל אם התרגיל היה בעוד חצי שנה ויותר, אז היינו מדלגים לשם.
הסתפקנו בחניה.
הסתפקנו בחניה.
בדרך כלל צריך לעשות את זה במרחק הרבה יותר גדול. אם חלילה האזור נפגע, אז זה נורא טוב פה. ככה נהוג.
רעידת אדמה לא מתחשבת במועצה האזורית.
טוב. עיד אל פיטר מתחיל בשבוע הבא. נשלח ברכה לכל החברים המוסלמים שאני מניח שלא פה כי הם הולכים לאכול עוד מעט, מי שרוצה כמובן.
כולם מתוחרים.
כן. והנושא האחרון, בתקופה האחרונה היו הרבה פניות של חברי מליאה למנהלים במועצה, פניות ישירות, ואני מבקש לחזור ולהדגיש שכל חבר מליאה שרוצה חומר או רוצה להיפגש בחברות מה שנקרא, אבל כל הפניות אני מבקש להפנות ללשכה. המנהלים צריכים להמשיך לעבוד, זה התפקיד שלנו בלשכה לטפל בזה, ואנחנו נטפל וניתן את התשובות. אז אני מבקש שמי ששולח ישלוח אלינו ללשכה.
אני לא אומר מה שאתה אומר, אני מבקש הבהרה. כלומר, אם אני מדבר עכשיו עליי, בסדר? זה נכון לגבי כל חבר מליאה. אני מבקש תפקידי כוועדת איקס, במקרה שלי ועדה מנהלי ביקורת. פונה למנהל אגף או מנהל מחלקה כזאת או אחרת, מבקש נתונים, מידע.
אז אתה פונה ללשכה.
זה לא התשובה שקיבלתי מאותו מנהל אגף שדיבר או משהו?
לא משנה, אני מדבר כרגע, לא מדבר אליכם עכשיו, לא...
למה זה מפריע לפנות ישירות אליו?
כי היו לא מעט פניות, בוא נאמר, שהיו צריכות להגיע ללשכה קודם. אני מעדיף שזה ירוכז בלשכה, ותקבלו את התשובות משם.
אם לא צריך להיות בעיה, אני רוצה להבין את זה. מכותבים, מנהלים המקצועיים. ומי שרוצה
אשר,
כמו
שקור פעם שעבר. בסדר, אני לא אומר לך לא, אני רק אומר לכם, אתם רוצים מידע, תפנו אלינו. אני לא אומר לכם לא לשלוח מיילים ודברים כאלה. אני כן מציע להסתכל מה התפוצות, כי לא כל דבר צריך להפיץ אותם, וכתבתי על זה. לא אמר לכם לא לשלוח מיילים. אמרתי, אם אתם רוצים בקשת מידע, אתם רוצים להיפגש. כאן הלאה, שלחו ללשכה. אם רוצים לשלוח מיילים, שלחו מיילים.
יש מידע, אתה מדבר על מידע או על פישוט? גם וגם. אתה לא יכול להיפגש עם
מנהלת
אגף החינוך בלי שאתה תאשר לי את זה?
נכון.
אז אני לא מוכן לקבל את זה.
אל תקבל.
אתה רוצה להוציא את זה למליאה, זאת אומרת, אתה לא יכול להיפגש עם גודו, אתה לא יכול להיפגש עם
מנהלת
הסביבה, ואיפה רונן, אתה לא יכול להיפגש עם שאול.
אם אני רוצה
להיפגש
עם צה"ל,
זה מה שאתה אומר.
אני
נושא שאני בודק,
אני
לא יכול להיפגש
עם שאול. אתם תעברו דרכנו.
שום אופן. רון, אולי אפשר לעשות החדה.
זה לא שאלה של ויכוח.
רק שנייה. אני אומר שאפשר אולי להפריד בין שני דברים. חברים, שנייה. אפשר אולי להפריד בין שני דברים. אם ראש ועדה שעובד בקשר רציף בשגרה, אני חושב שזה לא צריך, אבל אם זה יכול להיות שאם כל חבר מליאה יפנה למנהל, זה יהיה סוג של הפרעה בעבודה, למרות שכאילו המועצה נועדה לשרת אותנו ואנחנו נציגי
הציבור.
בסדר, אני מקבל את זה שזה יעשה בצורה מסודרת בזה, אבל אם זה משהו קשר שהוא יושב ראש ועדה עם הוועדה, עם המנהל, אני חושב שזה לא צריך, לא צריך להקשות.
אני לא, הכוונה היא לא להקשות, הכוונה לעשות זה מסודר. ואני ראיתי דברים שבתקופה האחרונה חצו את הקו מה שנקרא של בין מעורבות להתערבות. אז אני אומר את זה כללי, אני גם לא רוצה להיכנס לדוגמאות שנחצו לי על שולחן.
לא העניין הזה.
אני רוצה לבקש בקשה, כי על פי המדריך לבוחר, אני מדבר בשם הוועדה
לביקורת,
הנבחר, סליחה. אני יכול להיפגש עם...
לא אמרתי שאתה לא יכול להיפגש.
אני צריך לפנות אליך כדי לתאם
לי פגישה. אתה צריך לבקר, נכון.
ויש דברים שאני לא רוצה שאתה תדע, כי אני מודק אותם. בסוף אני אספר לך עליהם, כיוון שזה... לא. אני מבקר לספר לך עליהם. אבל אני צריך... אני אקוד בגלל. אני אקשר אליך, אני אשאול אותו, אני יכול בעוד שעה להיפגש איתך.
עם כל הכבוד...
אני בדרך, אז צריך לפנות אליך.
המליאה...
אני חושב שהמדריך לנבחר...
זה לא קשור.
שאנחנו כן יכולים להתפגש.
אני לא אמרתי שאתה לא יכול. אני לא אמרתי שאתה לא יכול. אמרתי שהתיאום יעשה דרכנו. ואני עושה את זה משום שאמרתי לך. היו דברים שקצת חצו.
זה השיקולים שלך. מה שאני מבקש, אני מבקש שזה רשום בפרוטוקול. אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית. אם אני צריך על כל פגישה, מבקש ממך אישור.
לא יודע, כל דבר...
אני מבקש לדבר הזה.
יכול לבקש איזה בדיקה, וזה יירשם כמובן.
אני מבקש, כן.
בבקשה.
אני חושב שאול שאני
יירשם. משפטי פה, מה הוא אומר?
יש אפשרות שלא תאשר
הוא יבדוק
מה?
עכשיו
סינה מכנילה
לא, זה אי אפשר, זה לא דיווח, זה דיון, זה לא בדיווח, זה דיון, זה לא דיווח. חברי העלייה, כל אחד יש לו תפקיד, עובד עם ועדות שונות, רק ההחלטה שהולכים לדון בה היום, מי שזוכר את הנוסח של הכתוב שוועדת חינוך תעבוד בשיתוף פעולה עם ממלא התפקידים בנושא X ו-Y, אנחנו צריכים להשאיר את זה היום. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לעבוד בשיתוף פעולה כי הכל צריך לעבור דרך האח הגדול.
טוב, אם מי שלא יודע איך ארגונים עובדים, אז ארגונים לא עובדים שיש המון אנשים שחוקרים אותם לרוחב, וכל אחד וכל אחד נכנס.
זה לא ועדה שיש ממלא תפקיד מקביל שהוא עובד איתו.
בסדר.
אז אני לא הולך לבקש אישור להתפגש. זה לא נראה לי, ואם זה המצב, אני מציע לכולנו פשוט לא להגיע יותר לוועדות ולעשות, להגיד אוקיי.
זה מה שנאמר, שסכים לך בשביל לדבר עם נועה צריך אישור של הלשכה?
לעשות פגישות, לתאם פגישות, אני מבקש שיהיה דרכם.
יש אפשרות שלא תאשר את הפגישה?
לא נראה לי. חברים, ההבדל הוא... מה?
אני רוצה, אני לא חייב לשום ועדה. אז אני פה נראה כאלה, זה בעיה קטנה. אבל שאלה, שאני אגיד, יש לך סמכות לדרוש את זה מהאנשים סמכות בחוק. אם יש סמכות, אז תראה לי איך כתוב הסמכות. כשאני אהיה חבר בוועדה אני מתרגל לך, אבל אם הדיון פה יש מותר או אסור, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, זה בסדר, אבל תראה לי איפה אני חייב, איפה שאני חייב אני
מבצע. המליאה היא גוף שהוא מעל המועצה, היא לא גוף שמנהל את המועצה והיא לא גוף שמתערב בתוך הניהול של המועצה. למליאה יש סמכויות, בהחלט יש סמכויות, וכל הסמכויות וכל הכלים שחבר מליאה יידרש יינתנו לו. אני רוצה שזה יהיה מסודר ושזה יעבור דרך הלשכה.
יש להפריד בשני דברים. בואו נתחיל עם זה, ואני לא יודע שרון לא יוצא של מועצה. כל הכבוד.
אז
זה
מי? מי את הארץ?
של
מועצה.
של
מועצה.
בסדר. הבדיקה שאני מתכוון לעשות זה באמת בשאלת ההבחנה בין ה... למשל, ובעיקר ועדת ביקורת, אם יש איזה דברים מסוימים שמצדיקים סודיות. אם לא, אני לא רואה שום בעיה, אבל אני אבדוק את זה סופית. שהמפגשים עם האקזקוטיבה יעשו בתאום. יש להבחין, אנחנו מדברים על מליאה שהיא בעצם אמנם מעל המועצה, אבל עדיין בתחום המדיניות, לא בתחום הניהול האקזקוטיבי. עכשיו, האם יש הצדקה לדרוש תאום מוקדם? ברגע סבב, בסופו של דבר ההוראה יכולה להיות לא אליכם כחברי מליאה, אלא אל עובדי המועצה. התוצאה תהיה אותה תוצאה. אני רק רוצה לבדוק את זה
קודם כל, עד שאתה בודק, זה לא חלק, זה לא יכול להיות שלא בודק.
הבדיקה תהיה
מהירה.
לא, אני חושב, עזוב, נניח שזה חוקי, אוקיי, תיאורטית, אני חושב שזה לא, אבל נניח שזה כן. אני חושב שזה מפריע להתנהלות השוטפת, ועדה שלא יכולה להיפגש עם המקבילים שלהם, עם הנהלים במועצה, בצורה חופשית. אני יודע שאני הייתי באיכות הסביבה, אז היו תקופות שנפגשנו פעם בשבוע, אז אני צריך לתאם כל פעם את הפגישה הזאת. זה לא רציני. זה לא רציני, זה לא נכון. אני בטוח שזה לא חוקי, אבל עזוב, זה נניח שזה חוקי. זה לא יאפשר זה, זרימה חלקה
חלקה. אני חושב לקבל את זה מנומח,
מכתב. זאת
הכוונה, לא לבדוק את זה מהיועצים שלי.
אין ספק,
אנחנו לא עושים פה עבודה.
זה לא עדים את זה. שאלה
שלי כרגע, יש פה בקשה של רון, או דרישה של רון. אני רוצה להבין, אני מחר בוקר, אני רוצה להביא טלפון לדוד מתק, אני מנסה, אולי קחו לי באזיקים, אחר כך לקלבוש.
בואו לא נראה את זה פה. אנחנו מדברים על עקרונות, ואין ספק שאם יש איזו פעולות פעילות שוטפת שהיא, אז לא כל פנייה אלא...
פעילות שוטפת, מה זה פעילות שוטפת?
מה זה פעילות שוטפת? אני צריך, מחר יש לי ועדת חינוך, אני ונועה צריכים להתכונן לוועדת נועה ואני, יושבים בערך פעם בשבועיים, קובעים מה האג'נדה לוועדת חינוך, רואים מה הבעיות, אנחנו לא עוסקים בניהול שוטף, אני לא עוסק בניהול שוטף, אנחנו עוסקים בניהול האסטרטגי ובחשיבה על מדיניות החינוך. אני צריך עכשיו כל פגישה כללית באים ללשכה? בשום אופן לא, זה לא עובד. אי אפשר לעבוד ככה. זה לא עובד, זה לא סביר.
זה גם לא יעבוד דרך אגב.
לא נצטרך להתכוון.
כמה דברים, זה ייצור עומס שהם לא יעבוד את זה.
בשום צורה, בשום אופן.
לא לי זה,
אתה
לא
התכוונת על...
לא, זה לא...
אי אפשר לראות שלך. אני רוצה בהתחלה, אחר כך אנחנו... יש דברים שחצו את הגבול. אז תזרום איתי. תזרום איתי. תראו, אני ידעתי שזה יעורר... אני יכולתי... האמת, לא רק שאני יכולתי, אני גם יכול להגיד את זה למנהלים, וזה מה שאני אעשה. כי המנהלים לא כפופים אליכם.
אם אתה תגיד
את זה למנהלים,
רק תבין את מה שאתה עושה. אתה תיתן הרבה יותר למנהלים, לא יהיה לך פה אף אחד שיעבוד בוועדות.
בדיוק,
בדיוק.
אתה
מוכן
הפוך, אתה...
מיכאל, מיכאל. אני חושב שאנחנו מקדימים את המוח.
למה
אנחנו לא מקדימים את המוח?
החשיבה והאמירות פה זה טוב כדי שאתה תיתן תשובה אמיתית ומסודרת. כי אם רון יש לו סמכות חד משמעית להגיד למנהלי מחלקות חברים בלי אישור שלי, אף אחד לא מדבר עם אף חבר מליאה. זה מותר, זה בסדר, זה דיקטטורה, זה אחלה, זה דבר חדש שקורה במסגר. אבל לזכור מה שאני אומר עכשיו פה, כל חברי המליאים שומעים, הם יתפטרו מכל הוועדות, המועצה הזו תהיה מסורסת. תעבוד עם ראש מועצה שעובד עם עצמו. זה מה שאנחנו רוצים בשנת קדנציה של הבחירות הקרובות. בבקשה, בוא נראה איך זה יעבוד. אני אומר את זה אליך ומי שרוצה שומע. זה מרתיח אותי אמירה כזאת, היא לא קרה בכל 30 שנה שמועצה הזאת קיימת. רון, תתבייש לעצמך, פעם ראשונה שאני אומר לך את זה. ואתה יודע שאני לא אומר דברים כאלה. אתה צריך לחזור בך ולאפשר לחברי ועדות לעבוד פה. אם יש ועדה שפעלה בניגוד מוחלט לאתיקה, אני מקבל לחלוטין שתעיר ותעיר את זה פה לכולם לוועדה בפרסום.
אני כרגע לא רוצה להעיר את זה לוועדה.
מה זה הדבר הזה? אם מישהו פעל בניגוד למה שנורמלי, אז צריך להביא אותו ולהפסיק את הפעילות הזאת.
חלק מהתפקידים שלי זה להגן על הסגל המקצועי. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות אישיות, אני אומר לך את זה עוד פעם, יש לי דוגמאות, לא רוצה להיכנס אליהם.
למה?
כי אני לא רוצה. לא רוצה
לשחרר.
אני מבטיח לך, מיכאל, מיכאל, אני, כמו שקובי אמר, חבל על ההתרגשות, אני מבטיח, שנייה רגע, לא כל דבר, לא, לא כל דבר, לא כל דבר צריך לדעת, ויש דברים שיש דברים שהם נמצאים אצלי, ואני לא רוצה להוציא אותם. כן, אני מבטיח לכם שלא תיפגע שום עבודת ועדה. חבל על הצעקות, לא תיפגע שום עבודת ועדה. וכל הוועדות ימשיכו לעבוד, ויהיו להם את כל התנאים לעבודה. אני חוזר על הבקשה שלי.
יש לי הצעה.
לא תהיה לך שום בעיה, מיכאל.
בלשון של בקשה, באמת, אמיתית, בשם בשמי קודם כל, וכנראה בעוד שם של עוד כמה נציגים במליאה שעובדים עם לא מעט ועדות, ואנחנו מתעסקים עם לא מעט אנשים בוועדות, אנחנו לא אנשים שרוצים לחפור למנהל כזה ולהציק לו. אנחנו רוצים חופש עבודה.
יהיה לך חופש.
כמה וכמה אין בכלל דיון, לא יודע, אתה נותן לזה תשובה מיידית לוועדת משנה לענייני ביקורת. בכלל אין דיון על הדבר הזה, אני מכיר את החוק כמו אני לא יודע.
נדמה לי ששמעת לגבי
זה. אבל לא, אתה החרגת כאילו ועדת ביקורת.
לא, לא, מיכאל, 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 תרגיע
בבקשה.
אני מבטיח לך, אז אני עולה
לך שלא לעשות את הצעד הזה.
תקשיב.
לשקול שוב לפני שאתה עושה את הצעד. ואם אתה רוצה לקרוא למישהו, לא בפני הוועדה, לקרוא לו לסדר, אנא ממך, תעשה את זה מלשכתך, תקרא לו לסדר, תגיד לו ידידי, אם אתה תמשיך לפעול בצורה הזאת, אני אביא את זה למליאה, זו סמכותך אגב, ואין שום בעיה לפעול כנגד מהלך כזה, ואחלה, מכאן שרונן יבקש אישור בוועדת כספים משאול, או כל חבר אחר שיש לו נציגות, נשמע לי משהו מפחיד
לגמרי,
לגזרה. מבקש
ממך. בסדר, אני הולך איתך. לא את הכוונה לפגוע בבד.
זה היה נשמע לא טוב.
אז אני חוזר במה שאמרתי.
תודה רבה.
הוועדות ימשיכו לעבוד, לא הייתה לי שום כוונה להפריע לוועדות. כל בקשות אחרות יהיו דרך הלשכה.
אז
מקובל לך מיכאל?
יש לי הערה לזה, אני רוצה להציע הצעה להוסיף עוד דבר אחד. אני היום עובד עם מספר אנשים פה, עם מתק, עם גילה, אתה יודע, בדברים שאתה מכיר, אין שום סיבה שבעולם שזה יעבור דרך הלשכה. יש לך אנשים שעושים בעיות, רגע, תן לי לסיים. כמו, אני ממשיך את מה שהוא אמר, מישהו שמפריע לפעילות המועצה, תוציא לו כרטיס צהוב, תגיד לו, פעם הבאה זה מנותק, אתה לא יכול להפריע לאנשים לעבוד, כאילו, אתה לא רוצה שהם יגיע למועצה? אין בעיה, כאילו, מה ההיגיון? יש, אני שם את עצמי על השולחן, אוקיי, יש לך בעיה עם הפעילות שלי? אני לא מוכן לבוא לפנות תגיל, כי כשגם קרו מקרים שאני מעביר לך הודעות, יש לו עומס, זה לא מגיע אליך, זה מגיע אליך אחרי שלושה ימים, כשזה לא רלוונטי. אז מה, אנחנו נפיל עוד עבודה על הלשכה? זה לא הגיוני, זה לא יעבוד. אם אני צריך היום לדבר עם גלעד על משהו, אני מרים אליו טלפון. אם הוא צריך לבקש ממך אישור, זה לא עובד. כי עד שהוא ישיג אותך, זה יהיה לא רלוונטי. אתה חייב למקד את מה שאתה עושה לגורמים שמפריעים, ולא לכולם.
אני נפגשתי מספר פעמים עם שאול, ותמיד הוא אומר לי, תבוא מתי שאתה רוצה על דוחות כספיים, וזה ישבתי איתו, להבין לפני הזה. אני לא חושב שזה, אני גם מתאם איתו, אני לא בא סתם. אני חושב שזה מיותר, זה לא ישרת אף אחד, גם לא אותך. זה מיותר לחלוטין.
אני חושב שהמסר צריך להיות קצת שונה. יש הבדל בין גישה לקבלת מידע, לבין גישה שהמשמעות שלה היא יותר דירקטיבית, זאת אומרת, הנחייתית או מעבירה אל הצוות המקצועי.
מה זה
הנחייתית?
אנחנו
מנחים
את
המקצועי. בוא נשמע. לדעתי, זאת הנקודה שאני חושב לחדד, ואני חושב שאולי חתרת לזה ולא אמרת את זה בפורשות. כי נדמה לי שזאת הכוונה. זאת אומרת, אין ספק שזכותו של חבר מליאה, ודאי חבר ועדה, לקבל מידע. בלי זה הוא לא, אין לו מה לעשות.
כמו כל תושב.
אבל לא כל שכן.
מה קורה אם זה לא קורה? אז
אבל באופן עקרוני, כמובן חבר מליאה וחבר ועדה זכאי לקבל מידע גם מכוח סמכותו ואחריותו וגם כדי להתנהל נכון. אבל יש סף בין קבלת המידע לבין הנחיה. ואני חושב שפה ייתכן מאוד שזאת הנקודה שצריך יהיה לחדד. יש פעמים שכאשר אפילו ועדה חושבת שהיא יכולה להנחות או להורות למנהל אגף לפעול
בחיים, אז אף חבר מליאה, אף חבר
מליאה, אם הדברים מובנים,
אתה מנחה פעם מישהו מהחברים
המליאה? כל הזמן אני מנחה את המנהלי מחלקות, מה פתאום, אין דבר כזה, אוי ובוי, אנחנו מתבלבלנו מי שעושה את זה.
רגע, סליחה, כל הזמן אתה מה?
לא,
אוקיי,
אין מצב כזה, אף אחד לא מנחה אף אחד, עובדים בשיתוף פעולה.
היה פעם חבר מליאה מגילון, אם אני לא...
בלי שבוע.
לא אני.
לא מיכאי. דווקא יוסי קסנר.
בלי שבוע.
בלי שבוע.
בלי שבוע, סליחה. רגע, אני אספר לכם סיפור בשביל ככה להפיק קצת את העניין הזה. הוא שיגע את שאול עם בקשות למידע. שאול בא, אני סופר, הוא בא למליאה שאול.
והתחנן.
אמרתי, חבר'ה, אני לא עובד אצל חבר מליאה כזה או אחר, אני לא הרפרנט שלו, אתם לא יכולים, תתנו לי לעבוד. ביקשתם פעם, פעמיים, זה לא, הוא דווקא סתם חבר מליאה, לא ועד הכספים. זה היה כאילו במסגרת התקציב, אני גם הדיונים בתקציב. אז
רגע, מה הסיפור?
לא, הסיפור הוא שיש הבדל, יש הבדל בין שיושב ראש ועדת חינוך רוצה להיפגש עם מנהלת החינוך, או יושב ראש ועדת ביקורת רוצה לבקר עם מבקר המועצה, או יושב ראש ועדת כספים רוצה להיפגש עם, לא עם הגזבר, אלא דווקא עם החשבית, או עם לא משנה, עם מישהו אחר, עם כל מישהו אחר. שזה כאילו המהלך עבודה שוטף, מה שנקרא, מהלך רגיל, מהלך רגיל. ובין מישהו שמתחיל לשגע בבקשות של של מידע ושל זה ושל
זה.
אני לא יודע, אני לא יודע. אני זוכר את המקרה ההוא.
אז מה אנחנו עושים עכשיו?
אני רוצה לתקן אותך משפטית, שאתה, מה שאמרת הוא לא נכון תמיד. יש ודאה אחת, לא, בהקשר שדיברנו, יש ודאה אחת שסמכותה מקור החוק להנחות עובד מועצה לעשות דברים מסוימים, והדוגמה היא ועדה בענייני ביקורת, מסמכותה להנחות את מבקר המועצה לבדוק עד שני נושאים, כי זה מה שכתוב בחוק, בשנה, עד היום זה לא קרה, ככה כל פעם רק נושא אחד, וסמכותנו להנחות אותו. אז לכן, תסייג את דבריך.
זה היוצא מן הכלל
שבוא אתה לקחת את זה למקום שלא קיים, קורי, עזוב, זה לא המקום.
טוב, מי שרוצה דוגמה קטנה, ואני אשתדל בזהירות בלי שמות.
בלי שמות, רק
גם בלי שמות ובלי יישובים, כן, זה לא
כזה. אני יכול רק להציע משהו עוד? אני חושב שהדוגמה הזאת מיותרת, אתה רואה את האווירה פה, לא כדאי לעשות את זה. אפשר להגיד לכל מנהל, תידע אותי אם יש לך פגישה ונגמור את זה.
אם נהל מרגיש שנרחים אותו או שמציקים לו,
אני מעלה את זה כאן, אני מעלה את זה כאן כי זה הגיע לשם, ואני חושב שהארגון צריך להמשיך לעבוד.
תטפל בבעיה הממוקדת, תטפל בבעיה הממוקדת. אל תפיל את כולם את התיק של אם זה קיים. לא כולם צריכים לסבול בגלל אחד, אם קיים כזה אחד, תטפל בו באופן ממוקד. אם יש ממלא תפקיד שמרגיש שמציקים לו, מנחים אותו, לא נותנים לו לעבוד, מפריעים לו, על אחת, מהר מאוד צריך לטפל בזה.
אני חושב שיש מישהו שמפריע לו להגן עליו. ברור שצריך להגן פה על העובדים.
לא, זה ברור.
אחד מחברי...
יש עובדים שמציקים ל...
אחד מחברי...
כולם אומרים את אותה דבר, כמו לגמור את הסיפור.
אחד מחברי המליאה התקשר לאחד מהמנהלים במועצה, כן, שוב, אני לא רוצה מי ומה, ואמר לו שהוא, מה פתאום הוא מדבר עם XY ביישוב, הוא צריך לדבר עם ZW. בסדר, מה פתאום הוא מדבר ומסכם עם הוועד של היישוב? אם זה לא דירקטיבה, אני לא יודע מה זה דירקטיבה. אבל זה נתת לך רק דוגמה שהייתה בימים האחרונים.
בסדר, אבל זה לא... זה אפילו לא פגישה.
אני אתן לכם דוגמה, אתה רוצה שאני אתן עוד דוגמאות? אני יכול להביא עוד דוגמאות.
אז לוקחים את חבר המליאה הזאת, קוראים לו לשיחה, מבררים את העניין, וזהו, נגמר. אם זה היה קיים, אוקיי, בוא נפתור את הבעיה. למה כולם צריכים לסבול? מה זה לבד עושה?
לא, זה לא לסבול, זה להקשב.
לא, זה לא עניין של לסבול, זה עניין שאי אפשר לתפקד ככה.
בוא
נתקדם.
באמת, לא כדאי.
נצאים.
טוב, אני מקווה שחברי המליאה הבינו.
הנושא חודד.
אלון.
מה אתה מתחיל?
תברי?
לא,
תברנונה. תברנונה 2018, כמו כל שנה, מגיעה חודש יוני וצריך לאשר עד למליאה שבחודש יוני, עד סוף יוני את הצו. אנחנו מאשרים כל שנה בעצם שלושה נושאים עיקריים במסגרת האישור הזה. הדבר הראשון הוא בעצם אישור הצו עם התוספת במעבר משנת 2017 ל-2018 לפי נוסחה, לפי הנוסחה שמשרד הפנים קבע ומפרסם. שיעור העלייה הוא 2.18, ואתם לוקחים את צו הארנונה של 2017 ומעלים ב-2.18% ל-2018. זה הדבר הראשון.
על זה בכלל לא צריך אישור מליאה.
כן.
אבל זה מה שקרה, אנחנו מעלים את זה בכל מקרה.
זה אוטומטי.
כן. אנחנו מאשרים ומאשררים את מתן ההנחות בארנונה במועצה. אנחנו בעצם מאז ומתמיד אישרנו את מקסימום ההנחות האפשריות לפי התקנות. לפי כל התקנות שקיימות, כולל הנוהל שלנו וקריטריונים למתן הנחות רטרואקטיביות כשצריך. זה עובר דרך ועדת הנחות, אנחנו בעצם מאשרים, יש את כל החומר בתוך החוברת ששלחתי. והדבר האחרון, שהוא חריג, אבל הוא חריג כל שנה, זה כבר נהיה לא חריג, אנחנו מבקשים גם השנה, מעוניינים להגיש בקשה לשרים להפחתה בשיעור 5% בתעריף הקרקע התפוסה באזורים שמחוץ ליישובים, באזורים ב' ג' וד' בצו הארנונה. זה בעצם ממשיך את המגמה שאנחנו כבר כמה שנים לצמצם פערים. ביישובים התעריף הוא נמוך, מחוץ ליישובים התעריף הוא גבוה של הקרקע התפוסה, שזה כל מיני היבטים שעלו וכל מיני דפיקות ועניינים, ובעצם אנחנו כל שנה מבקשים את זה. בשנה שעברה משרד הפנים אישר, הייתה הפחתה של 5%, ואנחנו בעצם מבקשים להגיש גם השנה בקשה כזו.
תסביר. ההפרש שלנו בין התעריף שלנו לקרקע תפוסה מחוץ ליישובים הוא תעריף גבוה. הוא נכתב בזמנו, אנחנו אפילו לא יודעים להסביר למה הוא תעריף כזה גבוה. הוא גם גבוה יחסית לאזור פה, לכן אנחנו מבקשים הפחתה.
מה זה אומר מבחינת מספיק?
500 אלף שקלים. אני יש טבלה, צירפתי לחומר.
5%.
5% זה הפחתת הכנסה של 500 אלף שקלים.
500 אלף. בהנחה שאין גידול של השטחים, שיש כל הזמן, כן?
כן, לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא,
לא, לא,
לא,
אז זהו, בעצם ברגע שאנחנו מאשרים את שלושת הדברים האלה, את הבקשה לשרים אנחנו יכולים להגיש, או צריכים להגיש לפי החוק עד ה-15 ביולי. אין לי מה להוסיף אם יש שאלות.
מה הרעיון של ההפחתה? למה אנחנו רוצים להפחית?
כמו שרון אמר, כמו שאמרתי לפני, שיש בעצם צו הארנונה של המועצה מורכב מארבעה אזורים. אזור א' זה בתוך היישובים, וד' זה אזורי תעשייה, וג' זה... ב' מחוץ ליישובים, ג' ד' רדיון ובר לב. באזורים שמחוץ ליישובים התעריף הוא מאוד גבוה, הוא 20 ו-20 ומשהו שקלים למטר לשנה. בתוך היישובים התעריף הוא נמוך, הוא 4 שקלים למטר לשנה. זה פער ש...
זה אדמה תפוסה, זה קרקע תפוסה.
לא מבנה, זה קרקע תפוסה, זה לא מחויב במגורים, זה מחויב בעסקים.
זה הגדר, החנייה, כל השטח התפוס.
השטח בתוך המגרש הוא לא המבנה, זה גדול. ובעצם כבר היו ניסיונות ברשויות אחרות, אנחנו במצב טוב כי לא נתקלנו אצלנו בבעיה, אבל שתקפו על פערים מאוד גבוהים, זה בא לידי ביטוי מן הסתם בחיובים, אם זה בטרדיון, אם זה באזורים אחרים. ובעצם המועצה הדרך היחידה שלה להראות שהיא עושה משהו, שהיא פועלת, שיש מה לעשות, זה בעצם לנסות לצמצם את ה...
זה מקל על בעלי העסקים למעשה שמצאים באזור. זה בעצם המטרה.
זה גם מקל על המועצה להתמודד עם טענה משום של הפער.
זה אפליה.
אגב, אנחנו ניסינו פעם לצמצם את זה לפני 3-4 שנים, עד סוף עתיד. ניסינו לצמצם את זה באופן יותר דרסטי. גם לעלות בתוך היישובים, שגם אם תעלה ב-20% זה יהיה 4.5 משהו, אבל גם ולהקטין בהרבה יותר מחוץ ליישובים, מצד הפנים לא אישר.
אתה לא יכול, אתה לא נותנים לך.
להגיש את היכול, אתה רק לא מקבל
תשומה. לא, יותר מאחוז מסוים, להקטין גם.
אז מצד הפנים את ההגדלה ביישובים הוא לא אישר, וכשביקשנו עכשיו 5% בשנה שעברה, אז קיבלנו אישור. אז אנחנו בעצם רוצים להמשיך את המגמה ולפעול.
יש פה מישהו שחושב שיותר כדאי לעלות בתוך היישובים במקום זה?
רגע, דני, אפשר להוריד את זה?
רק שאלתי.
אני יודע שוב, אני לא רואה בן דבר. להביא כל הדוגמאות מהארץ,
זהו, אלה נושאי ארנונה. אנשים, מקביעים, עושים
את זה. לא, הערות, שאלות.
זה לא הצבעה,
זה הצבעה. זה הצבעה,
הצבעה.
תודה שהצבעה.
תעלה, נגיד סמכות למליאה הזאת.
כדאי צאת.
רגע, חוטה לפני טובה. שאלות.
יש תוכנית איך נכסים את זה?
כן, בתוך התקציב זה נתקע, אנחנו גם עכשיו בתוך תהליך
של... לא, כמו שבחשבון הראש אני מדינה.
את מה?
את הסכום הזה.
הוא לא נלקח מזה, הוא לא נקבר על זה לא נלקח, קודם כל הוא כן, חלק מהגר על זה לא
נלקח. בסדר, גם השנה לא היה,
ושנה הבאה... דבר 18.
לא, אז אני אעשה רגע סדר, בשנים עברו, את כל הבקשת חריג היינו מגישים במאשרים את צו הארנונה עד סוף נובמבר, ובשל השנה שלפני... והבקשה כרגע היינו מקבלים תשובה בסוף השנה בגין אותה שנה. ומה שהיינו עושים זה צריכים או לחייב או במקרה הזה לזכות רטרואקטיבית מינואר. בקיצור, לפני 3 שנים המדינה קיבלה קצת שכל, העבירו את כל האישור של צו הארנונה לחודש יוני לפני השנה, והשרים מחויבים לענות על הבקשות החריג עד 15 בדצמבר נדמה לי, ועד לשנה שתבוא.
ועושים את זה?
כן, כן. והם עושים את זה עד 15 בדצמבר ב-5 אחרי פעם.
לפני שולחים הביתה.
לחצות, איזה 5
חצות? אנחנו משרים את התקציב קצת לפני, דווקא.
זהו. טוב, התייחסויות, מי שרוצה לומר, אז אנחנו צריכים לאשר כמובן, זה אישור פורמלי של המליאה. אז אם יש מישהו שמתנגד לצו הארנונה? נמנע? מה? נמנע? אושר פה אחד. תודה. מה?
זה 3 רכיבים שמאושרים, גם הצו, גם הבקשה להפחתה.
כן, וגם מתן ההנחות. מה? כן, כל מה שמפורט בעצם בחוברת הזאת. קיבלתם? אני אשר שנייה את הטברים.
יאללה.
טברים?
כן.
אופן. טוב, קיבלתם את הלוח של הטברים, את הבאת הטברים בסך הכל. יש? הראשון הוא תוכנית לחיזוק הביטחון במועצה, תקציב של המשרד לביטחון פנים, 2,405,000, זה החלק הראשון, זה לשנת 2017.
זה מה שהצלחנו לקבל עם העבודה עם המשרד לביטחון פנים, אחרי שפיקוד העורף, אתם זוכרים, דיווחתי על זה הרבה הרבה פעמים, שפיקוד העורף יצא, והצלחנו לשכנע את גלעד ארדן להקצות תקציב מהמשרד לביטחון פנים. לקח לא מעט זמן, אנחנו היינו בין הקטליזטורים הרציניים, אנחנו גם מקבלים את הסכום הכי גבוה. יש יחד עם זה משהו שהוא מיועד אליו. יש מפרט שהמשרד נתן, גם יש יועצים שלו, וזו תוכנית שלמה שהמשרד...
כלומר זה כפוף לתוכנית של המשרד?
כפוף לתוכנית של המשרד.
לא, גם וגם.
גם וגם, סליחה. זאת אומרת, אנחנו בתוך התוכנית של המשרד יכולים לבחור את הדברים שאנחנו נותנים להם.
יש הכתבה בעניין חלקות סטנדרטיזציה של המצלמות בכניסה ליישובים והשידור שלהם של מספרי הרכב בכלל דרישה של המשרד לביטחון פנים, שזה כאילו לא לשיקול דעתם.
ועכשיו מצלמות קורות את המספרים.
זה קיים ברוב היישובים, לא חשוב, זה פרשה טכנית. מעבר לזה יש שיקול דעת שלנו בעניין התיעדוף, אנחנו עובדים יחד עם כיבוי אש, כי מבחינתנו זה מתועדף לבטיחות עם דגש על אש. בסדר, אני לא, זה כמובן לא מספיק בשביל לעשות אזורי חייס בדרכים והדרנתי מסביב ל-30 כל היישובים שלנו, אבל בוא נגיד אנחנו עושים לפי
הסיכון. זה לא כל כך מדויק. המטרה של המשרד היא להגביר את הביטחון האישי. כשאני הלכתי לגלעד ושהוצאנו את הכסף הזה, בסופו של דבר תוכנית, המטרה שלה להגביר את הביטחון האישי במרחב הכפרי. האם זה כולל אש? אז כמובן שכן. האם זה כולל פריצות לבתים ומערכות מיגון היקפיות שיכולות לפעול בזה? אז גם כן. האם זה כולל מצלמות בכניסה? לא, הפירוט הוא יעשה בוועדת הביטחון עם הקב"ט.
כרגע לא...
לא, אני נותן את הקווים הכלליים. אנחנו קיבלנו את הכסף, אני נותן את הקווים הכלליים שזה הנחיות של משרד הביטחון. עכשיו זה נכנס לעבודה של אגף הביטחון לפרט את זה לפרטים של התוכנית ויפרטו ויעשו.
את התוכנית שהם מכינים אנחנו נוכל לקבל פה, לראות את סדרי העדיפויות של התוכנית?
כן.
לפני שיש פה 2.5 מיליון שקל, קצת יותר.
יש פה 2.5 מיליון שקל ל3 שנים, לא להתלהב.
בסדר.
יש
את זה שחצי
מהכסף שאפשר לך להעמיד. התשובה היא כן, כן. יש כבר רשימות, יש כבר פרוטוקולים, ועדת ביטחון.
זה יוצג כמובן בוועדת ביטחון, ולפי בקשה ישלח את חברי המליאה. שום בעיה.
מאוד
מבקשים. בסדר, בוודאי. טוב, החבר הבא זה 1306, הקמה והצטיידות צוותי חוסן בחירום ביישובי המועצה, זה גם ציוד ליישובים.
גם ב3 שנים?
תקציב של משרד הרווחה, לא, זה כסף כבר ש... זה כבר פעיל, כבר חצי מהכסף הוא יקבל. שני הטברים למטה זה קשורים לתוכנית החומש, עצמון כביש גישה זה בסך הכל התאמה של הטבר לביצוע בפועל, יש הקטנה, אז אנחנו נדרשים להתאים את תקציב הטבר, זה מקטין חצי מההשתתפות של הייצור וחצי מהחלק של המועצה. והטבר השני, לא תם הקמת מועדון, זה בעצם התקציב, 875 ממשרד השיכון, והיתר השתתפות של היישוב.
זה נראה
מאצ'ינג,
זה אחת
מועד
אחת.
זהו.
ברשותכם אנחנו מאשרים את הטברים. אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה.
טוב. אנחנו חוזרים.
אין חודש כפה.
אנחנו חוזרים לנושא של מיפוי בתי הספר. במליאה הקודמת המליאה החליטה על הקמת ועדה שתעסוק בענייני מיפוי של בתי הספר היסודיים. איך שהוועדה התחילה לעבוד נוצר פה רעש מאוד מאוד גדול שאני בטוח שחלקכם אם לא רובכם שמעתם אותו ביישובים, במיוחד ביישובים שלומדים בבית ספר יסודי מסגר. אני פרסמתי אז עברה שאומרת שבתי ספר בונים בשמחה ושלא מעבירים בכפייה אף אחד, בטח שלא לפתיחת בית ספר, כי לפתיחת בית ספר צריך לייצר אווירה חיובית ואווירה שמחה ואווירה שנעשית מרצון ולא בכפייה. אם מעבירים מישהו בכפייה אז זה משפיע אחר כך על כל מערך ההקמה של בית הספר, ואנחנו רוצים להקים אותו בשמחה. העברה הזאת היא לא הספיקה כנראה, והרעש הציבורי המשיך בצורה מאוד מאוד חזקה, השפיע גם על פגישות שהוועדה עשתה ביישובים, וכמובן הגיע להרבה נציגי מליאה ששלחו מיילים, וכמובן אליי ולכל הסביבה שלנו. בהנהלה אלינו לדיון הצעה, לדיון, היה דיון מאוד ארוך ונוקב בהנהלה שסוכם בהחלטה ששלחתי לכם, שהנהלה מציעה למליאה להחליט שיישוב שיביע אי הסכמה לעבור או לשנות את אזור המיפוי שלו, אז זה יילקח בצורה רצינית בחשבון, ויחד עם זאת שרושמים את ההודעה שלי שהיישובים האלה והאלה כבר הודיעו את זה, וזה, ושם הייתה רשימה שכל היישובים שלומדים ביסודי מסגר. הסיפה של ההחלטה הזאת גם אומר שההנהלה מנחה, וכמובן עכשיו מובל המליאה, מנחה את ועדת החינוך ואת הסגל המקצועי במועצה להכין תוכנית למערך היסודי, במיוחד כמובן תוך כדי זה שמסתכלים על התחזיות ומה הצרכים של בתי הספר, כל בתי הספר כרגע במועצה יידרשו בשנים הקרובות. זה מובא כרגע למליאה, היו גם חברי מליאה ששלחו וביקשו שהנושא הזה יידון, אז ברור שזה יעלה לדיון, ומה שאנחנו מציעים זה שהמליאה תקבל את ההחלטה הזאת. המחר שזה נמצא, נשלח כולם, נכון? כולם ראו את זה?
מה זה, אם אתה יכול רק לפרט את התוכנית ב', זאת אומרת, א' זה ברור, אין תוכנית ב', מה זה אומר בעצם?
זה אומר שצריך להכין עכשיו תחזית לכל בתי הספר במועצה.
היסודיים?
היסודיים, כן. היסודי כבר טיפלנו, אז אין צורך לחזור עוד פעם.
לא היסודי, התיכון.
מה?
התיכון.
על יסודי, כן. להכין תחזית לכל בתי הספר היסודיים, לראות מה מצבת התלמידים צפויה להיות בשנים הקרובות ואחרי זה, לאופק של תחזית, מדויק או לא מדויק ככל שיהיה. ולתת תשובות, במידה ונדרשות תשובות לפי התחזית הזאת. זאת אומרת, מה זה? בואו נניח שבית ספר, אני לוקח סתם דוגמה, בסדר? נניח בית ספר שכניה גדל וצריך כיתה רביעית בבית הספר. בית הספר בשכניה בנוי כרגע לשלוש כיתות. האם אנחנו רואים כיתה רביעית באופק? אני יכול להגיד, כרגע אני לא רואה את זה, אבל התחזיות שיש לנו היום הן לא מעודכנות. אז אנחנו יצאנו לעבודה שתייצר לנו תחזיות מעודכנות. בעוד כך וכך, שבוע, שבועיים, שלושה, אני יודע, משהו כזה, יהיה לנו תחזיות יותר מעודכנות. ואז כמובן הם יוצגו לוועדה, ואז הם גם יופצו למליאה, כן, שהתחזיות האלה יהיו. ואם ידרש כיתה רביעית בית ספר שכניה בשנה כזאת וכזאת, צריך להתארגן לזה, כן? אז זה המשמעות, אותו דבר ביסודי מסגר, בגילון וכן הלאה.
אני מבין שהבעיה הכי רצינית זה בעצם חוסר המיקום בקמפוס במסגר, וגם בתי ספר היסודיים שהם גדלים מעבר למה שיוכלו להיות
כבית ספר אחד. אנחנו עוד לא רואים את זה, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. בשביל זה אנחנו צריכים לקבל תחזיות ולשפוט אותם. לא חסר בקמפוס מסגב מקום, בואו נלך ישר. אבל מצד שני צריך לשפוט את זה מול תחזיות. אתה לא יכול סתם להגיד צריך או גדל או לא גדל, אולי לא, אולי לא יגדל, אולי כן. צריך נתונים. בשביל זה הצוותים יעבדו ויכינו תוכניות לזה. תוכניות שהן לא רק לשנה, שנתיים, תמיד שמסתכלים 5-10 שנים קדימה. אמין.
אם אפשר רק שה... לא יודע באיזה הרכב הוועדה הזאת.
ועדת חינוך.
גם... ועדת חינוך. זה אילן.
כתוב שם.
ועדת חינוך בצוות המקצועי.
צוות המקצועי יכין, וועדת חינוך יציג לוועדת חינוך, יבוא להנהלה ויבוא למליאה.
בשורה משותפת, בכל מקרה, מה שאני מבקש, אם אפשר, לתת לנו גם מתכוני ביניים, לא בסוף נביא כאיזו המלצה גדולה וזה, זאת אומרת, אם יהיה איזה משהו על הדרך או זה, אני חושב שזה יותר נכון.
קודם כל, מי שתורח, אז כל פרוטוקולי ועדת חינוך מפורסמים במליאה, ומסתם, גם אני מפורסם. זאת אומרת, זה כבר דיווח. כי כל הישיבות, מעכשיו ברור שוועדת חינוך הולכת לייחד את זמנה. הנושא הזה, זה אתגר מאוד גדול שקיבלנו על עצמנו. לא ביקשנו אותו, דרך אגב, לא אני ולא אף אחד מחברי הוועדה.
זה אני הצעתי.
נכון, זו הצעה של ראש המועצה. בעצם ועדת המיפוי בגדול די סיימה, זאת אומרת, תסיים את עבודתה ברגע שהיועץ תציג לנו את הנתונים. כבר לא נשאר הרבה מה להחליט, האימוצים הם כאלה שכבר לא נשאר הרבה על מה להחליט.
רק יסוד.
יש לי הצעה נוספת שאני רוצה להציע. אולי יהיה לכם תפקיד בזה.
אני לא מסכם, אני רק מדווח. הייתי חלק מוועדת המיפוי. ועדת המיפוי, ברגע שהאילוץ הזה, שהיה ברור שהאילוץ של בתי, של היישובים, שהיום נמצאים ביסודים מסגר, בוא לרגע נתחיל שנייה אחורה. הרעש שנוצר היה בגלל שאנשים עשו את המתמטיקה, אמרו 2,000 תלמידים חלקי 4 בתי ספר זה 500, ואם רוצים לאזן את בתי ספר זה אומר שמי שהיום במסגב שיש 740, זה אומר שצריכים להניע 150-200 למקום אחר, וכל אחד אמר רגע זה בטח אני, והתחיל רעש. זאת אומרת זה היה די טבעי. כל מי שיודע, אבל כל נושא המיפוי תמיד יוצר הרבה רגשות וזה, זה לא אנחנו לא נמצאים את זה. הייתה החלטה קודם כל של ראש המועצה, ובהמשך זה התגלגל גם בוועדה, שאנחנו לא ניתן לזה להתגלגל הלאה, אלא נעצור את זה באיבו ונודיע שבעצם לא יהיה מעבר שלא מרצון. ומה? זה אומר, המשמעות היא שלא יהיה
איזו שווים.
לא היו בתי ספר שווים.
אף אחד לא אמר ולא כתוב בתורה שבתי הספר צריכים להיות שווים במסגרת.
לא, השאיפה לכאורה...
אבל נועם הסתמה בירוש שבעצם יש 250... לא, רק אני עונה לו.
הייתה אמירה תיאורטית, כללית של נועה, שלכאורה כשעושים מיפוי, אחת המטרות האפשריות, זה לא המטרה היחידה, או זה לא הקריטריון היחידי, הרי אנחנו ועדה כזאת, איך היא פועלת? קודם כל, יש שני צירים. ציר אחד זה ציר הנתונים, ציר אחד זה ציר התושבים, הצרכים. ציר הנתונים זה נתונים שהגיעו מהיישובים, אמורים להיות מנותחים על ידי היועצת, וציר התושבים זה אנחנו קבענו 4 מפגשים ביישובים, הגענו לאלקמון וליובלים, שם עצרנו כי היה בלגן קצת. לא, אני לא חושב שיהיה כל כך, עד כדי כך דרמטי כמו שמתארים את זה, אבל אוקיי. ואלה שני הצירים, מתוך הצירים האלה היינו צריכים לגבש קריטריונים, לשקלל את הקריטריונים ולהגיע לחלופות, חלופה או חלופות מוסכמות, ככה עובדים. אחד הקריטריונים, בהחלט קריטריון שנראה סביר, זה חשוב שיהיו בתי ספר מאוזנים, כי נהוג להגיד שבית ספר יסודי ברמה סבירה הוא כ-500 תלמידים. אבל זה לא הקריטריון היחידי, אין ספק שקריטריון של רצון היישוב הוא לא פחות חשוב, קריטריון של הקרבה של היישוב לבית ספר או הקרבה למרכזי שירותים, הוא גם חשוב, ויש הרבה קריטריונים. אבל הנושא התחיל לצבור רעש כפי שנאמר, ולכן, מה שנקרא, הייתה החלטה קודם כל בוועדה שהנושא הזה, אנחנו נוציא מסקנות בעיניים שהרצון של היישוב יהיה, הוא יהיה הדומיננטי פה, זה יהיה הקריטריון הדומיננטי.
מה
היישוב
שרוצה
לעבור? שנייה, תנו לי רגע לסיים.
אז
אנחנו אמרנו שמי שלא רוצה, לא יעבור.
וכל מי שרוצה יעבור?
לא, לא, אפשר. לא, תראה, יש הבדל בין לגרום, יש הבדל...
אילן, זה...
יש הבדל בין לנתק, יש הבדל בין לנתק יישוב ממקום שהוא נמצא בו, לבין לך, לבין... בפועל, חבר'ה, אני אומר עוד פעם, השורה התחתונה, ועדת המיפוי, התפקיד הגדול שלה עכשיו זה לקרוא את הנתונים, להבין אותם, ואחרי זה להמליץ את ההמלצה שהיא כבר די, כבר אין הרבה מה לשחק שם, אחד. שתיים, רוב התפקיד, שחשבנו שאולי צריכה ועדת המיפוי להמשיך אותו, שזה התוכנית, עבר לוועדת החינוך. על הכיפה, אז זה מה שעשה, יחד עם ממלא התפקיד.
אני רוצה להגיד משהו, אני בכוונה, אמרתי משהו שהתכוונתי לשלוח לחברי המליאה והחלטתי שבחשו פה כבר מספיק ולפני המליאה אני לא רוצה לשלוח את החומר, רק לראות איך זה, להגיד איך אני רואה את זה. אנחנו קיבלנו פה החלטה טובה לדעתי, המליאה קיבלה החלטה לקחת אנשי מקצוע ואת חברי ועדה שהם חברי מליאה ולבחון את המצב. זו הייתה החלטה הנכונה, אני עדיין חושב שזאת היא ההחלטה הנכונה, כי אף אחד פה, כאילו, אחרי זה אני אגיד פה גם, יש פה גורמים בוחשים למיניהם שיצרו דיסאינפורמציה, שיצרו, נוצר פה איזה מצב שהוא לא סביר.
טוויטר עוד מעט ידעו, טוויטר.
לא.
כמה רק לדונלד טראמפ
אני חושב שאותה ועדה אם הייתה עובדת ומסיימת את התפקיד, את עבודתה, ואני רוצה להציע שאחת ההחלטות פה תהיה שהיא תמשיך ותעשה את עבודתה כמו שמינינו אותה, כי אין שום סיבה.
ברור, אף אחד לא אומר אחרת.
רגע, תן לי, אומרים אחרת. שנייה, תאמין לי שככה
לא, אנחנו מביאים את ההצעה, אז אני אומר ישר, אין הצעה כזאת.
תקחת את המחלק
להמיד. אולי אמיר ישלים את דברש.
הנקודה היא שכמו שנוצר בלגן סביב, הרי אף אחד לא חושב שאנחנו ניקח את רקפת ונשלח אותה חצי לשכניה וחצי ללבון, או את שורשים נעביר את 85. הוועדה הזאת הייתה עושה עבודה הגיונית וסבירה בשביל להסיק את המיטב למועצה. אף אחד לא הלך לעשות שם עבודה בשביל לגרום למישהו לחבל בהיגיון, אוקיי? וכל מי שצייר את זה כאפשרות פשוט עסק בחבלה שבעבודה שנעשה. ומה קרה פה? כשאנחנו ברכס, הורים, מספר הורים הלכו והחליטו שהם לא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לגילון, עם יישובים היו הורים שהם לא מוכנים לשלוח את הילדים שלהם לגילון, מה הייתם עושה? כאילו זה לא לגיטימי? אז אי אפשר לתת, אי אפשר לתת, אנחנו פה נבחרנו להיות פה, לקבל את ההחלטות, אני שמעתי אותך מדבר בענת המועצה, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה. עכשיו לקבל תכתיבים של יישובים שהחלטות שלא היו מתקבלות מלכתחילה, כאילו רקפת, היינו מעבירים אותה לגילון, או מעבירים אותה ללבון, איזה שטות. אז זה סתם ציניות כל הסיפור הזה, ובחישה מיותרת, ולדעתי צריך להמשיך את העבודה, ההחלטות יהיו כנראה אותן החלטות. אבל לקבל את זה, זה תקדים של למה אנחנו נמצאים פה. אנחנו פה בשביל להחליט מה הולך לקרות, לקבל תוכניות ולראות אם זה הגיוני. אם הוועדה הזאת הייתה ממליצה לעשות משהו לא הגיוני, היינו מצביעים בעדו? זה היה הופך להיות תוכנית? זה היה הופך להיות מציאות? איזה שטות.
אמיר, אמיר, לא...
אבל זה התפקיד שלנו להחליט.
מה זה התפקיד שלנו? נניח שאתה רואה משהו שהוא לא ראי
הגיוני.
אני רואה שלא.
תקשיב. אז יש פה מליאה.
רגע, מה אתה אומר? שכל מי שחש
טוב, מה שאני מבקש, לא, אני אתן. שמוליק, אמיר, אמיר ושמוליק.
זה אמיתי שהם חשבו.
אמיר, חבר'ה. רותי, אמיר. אמיר, אמיר, חבר'ה, אנחנו... טוב, אני מבקש...
סתם אתם עונים עכשיו על שתי...
אני מבקש...
איזה ערבוב!
אמיר, אמיר, אני לא... הוויכוח הוא לא ביניכם.
בעד להסיר את ההצעה כשהיא שעה
כרגע. יש הצעה של ראש המועצה, יש הצעה של נת המועצה, היא על סדר היום, אז עוד.
נכון, בדיוק, אני חושב... שנייה, כבר כאן. מה שאתה אומר זה נכון, ובאווירה סטרילית ורגילה זה מה שהיה צריך להיות. אבל אנחנו חייבים להיות קשובים גם לציבור, ואם הציבור נכנס ללחץ כתוצאה מאיזושהי סיבה שלא תהיה, לא משנה מכאן, משם הזה, אבל יש אנשים שנכנסו ללחץ, והרבה, לא אחד או שניים, החלק מהתפקיד שלנו זה לייצר את האווירה שאפשר לעבוד, וזה מה שחשבנו, שמייצר את האווירה שאפשר לעבוד בה. זה לא אומר שזו החלטה הכי נכונה בקונסטלציה אם הכל היה נקי על השולחן, אבל זה לא. וחלק מה, כמו שאני אומר, מהקריאה שלנו של השטח זה להקשיב לשטח, להיות קשובים, וגם לשנות קצת את ההחלטות שלנו אם זה משרת את המטרה. ולכן אנחנו מביאים את ההצעה הזאת. אני לא אומר שאין הגיון מה שאתה אומר, יש, אבל עכשיו אנחנו גם במציאות קצת אחרת, וזה מה שעשינו. טל,
רגע, אני מתנגדת להצעה של הנהלת המועצה. אני לא תומכת, אני חושבת שהיא הצעה לא טובה. אני חושבת שאנחנו יושבים, שזה... קודם כל זה מבלבל, כי אנחנו יושבים פה כנציגים של שובר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יושבים פה בעיקר כחברי מניעה, בכובע של, של, של חברי מניעה של המועצה, ואנחנו צריכים לראות לנגד עינינו את טובתה של המועצה. זה לא כל אחד
לטובת... אבא שלה היה ראש מועצה.
וגם וגם. אנחנו נציגי יישובים גם, תחשבי על זה.
כן, אנחנו גם וגם. בסדר, אנחנו גם וגם.
מה הבית?
אני חושבת ש...
לא של ארץ ולא של זה.
קודם כל אני אגיד שאני חדשה במליאה, כי הוא חצי מהמיילים שנשכים לחברי מליאה שלא עושים את הרשימות, אני לא מקבלת אותם, כי אני מקבלת את המילון של המתיק קודם, אז אני לא מתייחסת לכל הדברים שנשלחים. אבל אני יכולה להגיד, אני חושבת שההחלטה שקיבלנו במליאה הקודמת שפעם ועדת מיפוי הייתה החלטה נכונה, הוועדה הזאת צריכה לעבוד. אני חושבת שהרעש הציבורי שנוצר זה טבעי, זה קורה בכל מצע שעושים בתהליך של מיפוי בתי ספר יסודיים. אני חושבת שהמצב שבו אנחנו רק יישוב שרוצה יעבור, אבל יישובים שנמצאים בבתי ספר שהם לא רוצים אותם, לא יכולים לעבור, מייצר מצב מפלה בין יישובים, והוא לא נכון לדעתי. אני חושבת שצריכה לשבת ועדה, לראות את הדברים מלמעלה, ולהביא חלופה או חלופות למליאה, לנמק אותם, וצריך להיות להצביע עליהם. אני חושבת
אין ש... ספק.
רגע, שנייה. היה הרבה רעש, אני, נכתבו דברים בעיניי, לא יודעת איך להתייחס אליהם בפייסבוק, על כל מיני יש, תושבים של מרכז המועצה שמזדעזעים מזה שילדים ניסו חצי שעה לבית ספר, או שהחוגים שלהם זה, לא יודעת, אני... כי אנשים שחיים בפריפריה של המועצה, זה המציאות היומיומית שלנו, זה נראה לי עצוב, לא יודע, זה כאילו יש מסגב אחת ומסגב אחרת, כאילו, עכשיו אני חושבת שבסוף המטרה שלנו כמליאה היא לבזר, וזה עולה פה כל הזמן, לבזר את מרכזי השירותים, לאפשר לכל התושבים במועצה השירותים שהם קובעים וטובים, ואני אומרת, בסוף הוועדה הזאת צריך לקבל החלטה שהיא לא נעימה לחלק מהיישובים, וזה בסדר, כמו ש... תושבים בפרח החליטו לפני 6 שנים שהם לא שולחים את הילדים שלהם, מקימים כיתה פיראטית, ובסוף המועצה שמה את רגלה ואמרה זה לא יהיה, ויצרה מציאות אחרת, וזה בסדר. אני אומרת, זה תפקידם של התושבים וזה תפקידה של המועצה, בואו לא נתבלבל בין השניים. אני חושבת שזה התפקיד של מנהיגות ציבורית, המליאת המועצה, מבחירי ציבור, זה לעמוד על הדברים האלה ולא לתת לאחרוני הטוקבקיסטים לנהל את סדר יומה של המליאה. אני חושבת שזאת החלטה לא נכונה. אני חושבת שצריכה לשבת ועדה מקצועית ולהביא חלופות, ואם החלופה לא תהיה, לא יקרה. זה בסדר.
אבל זה לא יקרה.
שנייה, שנייה.
טל, אני לא הייתי בדיון של הנהלת המועצה, אולי יש לנו דברים שאני, אולי אפשר לשכנע אותי אחר, אני ממש רוצה לדעות. אני מתנגדת לזה, אני חושבת שהוועדה צריכה להמשיך לעבוד, כל הכבוד לרעש של תושבים, יש פה שיקולים שהם יותר רחבים מרצונות של שוב זה או אחר. אני גם אגיד בסוגריים, מה זה רצונו של ישוב? זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
חברים, אחד אחד,
דל,
רותי, חברים, שנייה, כמה דברים, שמולי, טל, שמענו בסבלנות, הערה אחת, שמוליק וטל, זה לא יאור כי אנחנו לא שומעים אתכם. אני מבקש להפסיק שם את השלישייה הזאת. שמוליק, תסתובב אליי, אתה רק מלבה שם, כבר מיכאל. אני, טל, כמו שדיברת עכשיו, תעברי למוד ההזנה, אחלה. הוועדת מיפוי ממשיכה לעבוד, שלא יהיה ספק, אף אחד לא הפסיק אותה, ועדת מיפוי ממשיכה. יש שיקולים לקחת, השיקולים האלה יהיו ויתגלו יותר לעומק, שיהיה לנו את התחזיות ילדים בתקופה הקרובה, ותצטרך להביא אפשרויות, אחת או יותר, והחלטה בסופו של דבר היא פה. זה נאמר כל הזמן, לכן זה לא התייתר, הוועדה ממשיכה לעבוד. מה שנכון, הסקופ שלה קצת הצטמצם והיא לא צריכה ללכת רחב מדי, וכמו שאמרתי, זה לא כמה טוקבקיסטים, אנחנו מתרגשים מכל אחד, מה שאחד כותב זה כן, כי ככה צריך להיות, אבל זה הרבה 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 יותר מזה להערכתי. מיכאל,
אחד הדברים שעמד לנגד עינינו בהחלטה זה שבית ספר לבוא מטל שאין אין תת התפתח. האם שינוי ההחלטה שלנו
עשויה
להשפיע על
אי-פתיחת
בית ספר באותה שנה?
הקצב עבודה על בית ספר לבון לא תלוי בהחלטה הזאת. הקצב עבודה שם זה תלוי במשרד החינוך, בוועדה המקומית ובאדריכלים, ואחר כך כמובן בקבלן שהיא מאחרת. אין שום...
זה בינוי.
נכון, אין שום קשר מעבר לזה.
זאת אומרת, אם הבינוי יעמוד על הקרקע, אנחנו...
לא רק, יש עוד כל מיני אפשרויות שכרגע נבחנות. אבל התהליך לא קשור אחד לשני. זאת אומרת, תהיה החלטה אשר תהה, אנחנו נעשה את הכל לפתוח את בית הספר המוקדם ביותר שאפשר. דני,
אני חשוב לי להגיד, עם כל השאלה, שזה לא שאלה של טוקבקיסטים, יש פה מסורת של לא לשאוף לשוויון בין היישובים ולהכניס אותם לסעד, ולכבד את השונות ואת הרצון של היישוב. שאלה כזאת של איך היישוב מחליט, כולנו מתמודדים, אנחנו כולנו לא מהעיר, אנחנו כולנו מתמודדים מהאגודה שותפית שהיא מייצגת ולא מייצגת, וההורים, יש לנו את זה בגנים, יש לנו את זה בפורטונים, יש לנו את זה בכל דבר. אנחנו, אין לנו שאיפה פה לקחת את כל הילדים ולעשות אותו דבר. יש מסורת ארוכה של להתחשב בשונות, שהיא חשובה גם לך אישית וגם ליישוב שלך וגם לכולנו, כל אחד בסעיף שזה עולה לו. זה גם קשור אגב לפריפריה ולא פריפריה, גם זה, גם הכיבוד הזה של השונות, זה גם חלק מהשונות, זה גם העניין הזה, ואיך מתייחסים, ואיך ההתפתחויות של הכבישים. צריך בכל אופן, אנחנו מביאים הצעה מאוזנת, שתמשיך להתמודד, ואנחנו לעולם לא התיימרנו לעשות את כל היישובים פה אותו דבר. ההפך, אמרנו את ההפך. זה, אנחנו ממשיכים להגיד את הדבר הזה, והחיים ממשיכים להיות מורכבים. אני רק לגבי ההצעה.
טוב. כן, כן.
אני נציג אותם. קודם כל אנחנו מברכים על השינוי ועל המצב עומד לתפרש תעבור פה. אני רוצה להוסיף לגבי החלק השני ולחזק את מה שאת אומרת. אותו רגע מחברת הכספים של המרכז הקהילתי, שאנחנו עושים הרבה עבודה גם שם כדי להבטיח שבית ספר לבון שיקום בצורה רגויה ומלאה, עם שלוחה אמיתית ועם אולם ספורט ועם כל המשאבים שנדרשים, ושכל ילד מקבל את מה שמגיע לו
ועם מרכז חוגים
וגם שלוחה של הקונסרבטוריום, שחייבת להיות גם שם, כי אין קטר ריסה עם עוד טרומבון ונסגר וכו' וכו'. אז
תרצה שאלות הם ידעו שם.
ומאוד יכול להיות שילדים שלא
תרצו
בסופו של דבר לשולחן הזאת בשביל ללמוד שם מוזיקה או מה שזה לא יהיה. וזה מצוין. והאמירה שלך על הפיזור לישמעי היא נכונה ותלויה. שנייה. וזה החלק השני. ואנחנו פה, וכמליאה נצטרך בסופו של דבר, כשיגשו המסקנות, להשיג את המקורות הכספיים ולחשוב על תוכנית חומש אחרת או על מקורות תקציבים כאלה ואחרים שיצליחו לבזר את המשאבים גם החוצה, כי יש פה צורך גדול בתוך מרכז מסגר עקב התלמידים והילדים והפעילות, ויש צורך לא פחות חשוב גם בפריפריות של מסגר שפק בזה, ולבוא יכול להיות דוגמה מצוינת לבית ספר שמוקם ליותר מאשר גדר ומבנים, אלא גם משהו שמסתכל כמו שקורה פה בקיצור, ואף אחד יש לזה פחות.
כל בית ספר של...
אני חושב שזה מה שצריך להתרכז בו, בשלב הבא, שאיך זה נפתח נכון, אפרופו מוקדם או מאוחר, שנה יותר, שנה פחות, שזה ייפתח בצורה ראויה, ולא כטלאי על טלאי, ולא נפתח את זה, צילייה ממיליון, ולפתוח את זה כמו שצריך לפתוח את זה, עד הסוף.
טוב, אני רק מקריא את ההצעה, בואו נסכם את זה. אם זה...
קצר.
אז בואו, אני חושב ש... כן, חבר'ה.
אני רוצה להגיד במילה, אני מאוד מעריך מה שאתה אומר, אני חושב שהדברים שלכם... בוא נגיד, הלוואי שהיינו יכולים להיות במקום הזה. אני חושב, אני יכול להשוות, כי אני היום מנחה או יועץ בתהליך שנעשה במועצה על ידינו מתי אשר. גם שם התהליך לא פשוט של מיפוי, מקימים תיכון חדש במתחם נאמן, בכפר מסרים, לא פשוט. הולכים להזיז שם יישובים בניגוד לרצונם, יש הרבה כעסים, ויש ניואנסים בדבר הזה. זה לא הכל נראה תמיד אותו דבר. אחד הדברים שאנחנו פגשנו במיוחד במפגש ביובלים, שגרם לנו, לוועדה, לחשוב עוד פעם, תחושה קשה של חוסר אמון. חוסר אמון כלפינו כוועדה, כלפי המועצה, זאת אומרת, גם, איך אמר ראש מועצה? אני אמרתי, רוצים לבוא בשמחה וכולי, והמשיכו. זאת אומרת, יש איזו תחושה שהתושבים, גם אם אומרים להם, הוועדה, דרך אגב, אם קראת את הפרוטוקול הראשון של הישיבה שלה, מה היא כתבה? היא כתבה, היא לא רוצה שאף אחד יזכור. אמרה. ראש המועצה אחר כך יצא ואמר בפייסבוק, כולם ילכו בשמחה וכולי. והנה באנו ליובלים, חיכתה לנו הפגנה עם שלטים, באו נשים, לא רק מיובלים דרך אגב, כי זה היו מפגשים שהם לא רק ליישוב עצמו, אלא מכל היישובים בסביבה, היה נציג, לא, היה אופיר, היה נציגים משחר, מכל יעד וכו'. והתחושה הייתה שלא משנה, אנחנו לא מאמינים, עד שלא תהיה פה את ההחלטה במליאה שיישוב X לא עובר, אנחנו לא מאמינים. זה בעיניי משוב שכולנו צריכים לקחת אותו, גם נציגי מליאה וגם נציגי וגם חברי מועצה, גם ממלא תפקידים, שזה בעיניי מסר לא פשוט, שבעצם גם אם אומרים, גם, כמו שאמר אמיר, אבל אז אנשים טובים, אף אחד לא רוצה להריע לאף אחד, רוצים לעשות תהליך מסודר, רוצים לעבוד כמו שצריך, אף אחד לא רוצה להריע לאף אחד, עדיין האווירה הייתה כזאת שחבר'ה, אל תבלבלו את המוח, אנחנו יודעים שאתם הולכים לפרוק אותנו ודיר בלך חזק. לכן, אז באווירה הזאת קשה מאוד להתעלם מזה ולהמשיך כרגיל, וקרה מה שקרה, וברגע שגם ראש מועצה אומר את זה, אתה לא יכול להתנהל עכשיו להגיד מה, הוועדה תמשיך, זה כבר לא רציני. בא ראש מועצה אומר, חבר'ה, לא יעבור אישור כנגד רצונה, אז מה עכשיו הוועדה? תעשה אחרת? זה לא עובד. היה פה, זה בעיניי המסר שאנחנו צריכים לקחת אותו ולשאול את עצמנו איך קרה שיישובים מרכזיים במערכת פה בעצם ביטאו חוסר אמון כלפי היכולת של הוועדה, של המליאה, של המועצה לקבל החלטות רציונליות שלא יפגעו באף אחד ושיהיו נכונות והגיוניות לכולם. זה בעיניי המסר שכדאי לחשוב עליו. כל השאר זה כבר לא הייתה בשליטתנו, כי הניסיון...
לא רציונלי. שום דבר רציונלי.
אוקיי.
שומרים לילדים ראשונים, שהם בפניקה...
אז אני אומר לך שאני רואה את זה במקום אחר, וזה לא אותו דבר. אסה, אני רואה את זה במקום אחר, וזה לא אותו דבר.
טוב, אני מקריא את ההחלטה. החלטת הנהלה. הנהלת המועצה החליטה ומציעה למועצה לקבל החלטה כדלקמן. לא יחול שינוי במיקוי הקיים של איזה יישוב, של איזה מיישוב המועצה, אלא בהסכמתו, והמועצה מנחה את ועדת המועצה העוסקת בשינוי המיפוי, כי לא תכלול בהמלצותיה כל המלצה המשנה את המיפוי, אלא בכפוף האמור לאל. עוד הובן והוסכם כי המשך להחלטה האמורה ימסור ראש המועצה הודעה, והמלילה תתבקש לרשום בפניה את הודעתו, לפיה בשלב זה הודיעו יישובים רקפת עצמון, יד, שורשים, משחר, יובלים, לוטם, כי אינם מסכימים לשינוי המיפוי ביחס ליישוביהם. עוד החליטה הנהלה ומציעה למליאת המועצה לקבל החלטה כדלקמן. מליאת המועצה מנחה את ועדת החינוך ואת הצוות המקצועי במועצה לפעול בשיתוף ולהכין תוכניות ארוכות טווח ביחס לתשתיות החינוך הפורמלי והלא פורמלי במועצה כנובע מהשלכות המיפוי כפי שהתגבש. תוכניות אלו יוצגו לשם גיבוש עמדה והמלצות בפני המליאה. אני מעלה את זה להצבעה, כלומר זה... בעד או נגד? מי בעד?
אני רק שאלה.
בסדר, זה נשלח מראש, הניסוח נשלח מראש לכולם.
מי בעד?
זה מי בעד. מי נגד? שניים. מי נמנע? אחד.
שניים?
סליחה, לא ראיתי.
אתה לא לבד. לא, תן לו את השאלה.
אתה לא לבד.
כן, דני, יש לו מצב רוח. אפשר? רצית שאלה?
מי רוצה?
כן,
אמין? כי הם כבר אמרו לנו את זה.
שואלים שאלה?
הם כבר אמרו,
אתם מדברים.
דרשו מאיתנו
לאשר.
אז אפשר, אם הם ישנו את דעתם, הם יגידו את זה.
אבל כרגע אסור להם אפילו להגיד ש...
נכון.
נכון, נכון.
זה הרעש. בסדר, אבל זה מה שיש פה. טוב, אנחנו עוברים ל... תודה רבה. ההחלטה אושרה. מה היחס היה? 15-22. אנחנו עוברים להצגת דוחות כספיים של החברה הכלכלית ופארק תעשיות בר לב. מוני
זה נשך מזמן, מזמן.
לי היה בלגן במייל, אז לא ידעתי, אבל גם אחרי
לא נשלח. נשלח מזמן.
מה זה מזמן?
כשהדוחות נחתמו זה הועבר לכל המליאה. אז נעביר לכם שוב, אין בעיה.
אבל לפני, כשיש ישיבה זה על סדר היום.
אתה צודק, אבל זה נשלח מראש.
מראש, אני לא יודע מתי זה מראש.
איפה זה? קיבלת את הדוחות? אתה הרי הסמן.
הייתי חודשיים עכשיו במקום אחר לגמרי.
ולא,
לא, גם אני לא קיבלתי, אבל אין לי לבדוק במייל.
הוא אומר שקיבלו.
הוא אומר
שקיבלו, זה לא בהקשר של המליאה הזאת. ספציפי.
לא לקראת הישיבה.
הענה התקבלה.
פעם הבאה אשלח את כל החומר עוד פעם לקראת הישיבה.
נכון.
כאמור, הדוחות הוצגו בדירקטוריונים, נדונו בוועדות הכספים של הדירקטוריונים השונים של שתי החברות, אני מקדים את המאוחר, ואושרו ונחתמו בדירקטוריונים.
טוב, א', אני מנצל מראש שאני קצת צרוד היום, גם מצונן, הגעתי, משתדל להרים את הכל. אמיר איתן, עורך חשבון של החברה הכלכלית מסגד וגם של מנהל בר לב, במשרד עורך חשבון בידיעו זירה. ואנחנו נציג את הדוחות הכספיים של 31 דצמבר 2016. אז אנחנו נתחיל... נתחיל ב...
אצלך, אצלך באחבר. בפלוס.
בפלוס.
מה
זה,
ימין?
זה עוד.
עוד?
כן.
בסדר?
עוד.
עוד.
לא רואים,
זה רק כתוב. כן, טוב, אני... אני אלווה את זה בקולות רקע. אוקיי, אז מזומנים ושווה מזומנים, יש לנו ירידה של כ-4.3 מיליון שקל, בעיקר בשל פירעון הלוואות לזמן קצר, בסך של 3.5 מיליון שקל, והלוואות זמן ארוך כ-3 מיליון שקל, הלוואות לתאגידים בנקאיים. במסגרת הלקוחות קלה, יש לנו ירידה של כ-2.2 מיליון שקל שנת 2016 מול 2015, בעיקר עקב ירידה בהכנסות לקבל, בסך של כ-2.6 מיליון שקל, בגין פרויקטים.
פחות פרויקטים, מוני בוא תיתן רקע גם כן.
היקפי הפרויקטים בשנת 2016 ירדו.
לא, ראש איפה?
כן, בהחלט.
בגדול היה פחות פרויקטים שנעשו במועצה.
אולי אני אפל מזה.
כן.
טוב, למי שלא מכיר, לי קוראים מוני, אני גם
קצת
קצרות. אנחנו נציג את הדוחות הכספיים של 2016. 2016 הייתה שנה לא פשוטה לחקל. הייתה ירידה משמעותית, וזה מה שאמיר הולך להציג מבחינת מספרים, הייתה ירידה משמעותית מאוד של 12 מיליון, ותכף אני אראה זה, בהיקף הפרויקטים. פשוט בנו פחות עם החקל, חלק מהיישובים בנו ללא החקל, באופן עצמאי.
רק אחד.
כן. והייתה ירידה משמעותית, זה השפעה...
פרויקטים נדחו, בקיצור. יישובים שחשבו שיתחילו בשנה ב-2016, לא התחילו ב-2016, אנחנו רואים חלק מההתחלות היום וכן הלאה. חוץ ממורשת. מה? רק מורשת. זה עד עוד לא התחיל לעבוד.
בגדול, חלק מהפרויקטים נדחו לשנת 2017, התחלנו את חלקם, שזה עצמון, התחלנו... בעיקר את עצמון ושאר היישובים שתכננו מתישהו להתחיל עבודה, אנחנו השנה סגרנו איתם למעשה הסכמים ואנחנו מתקדמים בתהליך התכנון שלהם. אני תכף אכנס תכף אמיר יציג את המספרים של שנה קודמת, אבל בגדול נכון להיום אנחנו מתכננים 230 מגרשים, זה רק היום, 230 מגרשים בקנה. 230 מגרשים לעומת השנה הקודמת שהייתה פעילות שסך הכל חצי מזה, סדר גודל של 130 מגרשים. זה הפרש בין מה שהיה שנה קודמת לשנה הזו. שנה לפני כן הייתה שנה הרבה יותר טובה, ואני אציג גם את המספרים.
אגב, אני רק גם אולי אחדד את הנקודה, באופן כללי גם חברות שהן חברות שמתאפיינות בפרויקטים של בינוי, של תשתיות, בדרך כלל באמת רואים שנים שיש יותר פרויקטים, פרויקטים שנדחים, אז אנחנו רואים את התנודתיות בהיקפי ההכנסות ובהיקפי הפעילות, זה לא משהו שהוא חריג בנוף הזה של הפעילויות. טוב, אז נחזור, אנחנו חוזרים למאזן. יתרות החייבים, יתרות החייבים שלנו, יש לנו כנ"ל, ירידה של 2.4 מיליון שקל, בעיקר בגין ירידה במה שנקרא כרטיס פעילות שוטפת מול צדדים קשורים. יש לנו ירידה של כ-1.6 מיליון שקל מול צדדים קשורים. מסגר, היו פירעונות של יתרות מול מסגר 600 אלף שקל, בר לב 234 וטרדיון 72 אלף שקל. זה היתרות נכון ל-31 דצמבר 2016 שנכללים במסגרת ה-2.9 מיליון שקל פה. יש לנו פה השקעה בחברה...
רק, כשאתה מדבר שם על סך הכל נכסים שוטפים, דובר על 15 מיליארד?
לא, לא.
יותר למעלה על
פייק. כן, זה טעות, זה שעה.
אז יש פה יקמה.
15 מיליארד.
כל הכבוד.
מה, זה לא מיליארד?
אז זה
במקצוע נכון, אין מה להגיד.
כל הכבוד.
טעות סופר, אוקיי.
כמה הפסים, עד
הזה. השקעה בחברה בת, השקעה בחברה בת, החברה לפיתוח טרדיון ומנהל בר לב, השקעה שמוצגת לפי בסיס עלות, רכוש הקבוע של החקל, עלייה של כ-1.8 לעומת תקופה מקבילה אשתקד, שנובע בעיקר מהשקעות שנעשו במסגרת הרחבת המועדון הכפרי. ועוד רכישה של ציוד כזה ואחר. זה סך הנכסים, אז סך הנכסים כ-30 מיליון שקל, להערה במקום 30 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל, תקופה מקבילה השתקד. במסגרת ההתחייבויות, אני רואה את כלפי מטה, צד ההתחייבויות, אז אנחנו רואים שהלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות, יש לנו ירידה משמעותית.
זה מוסבר.
אני מיד אגיד את זה. פירעון של 5.6 מיליון שקל הלוואה לזמן קצר בשנת 2016. בשנה קודמת נלקחה הלוואה של 5.6 מיליון שקל הלוואה לזמן קצר, היא נפרעה במהלך השנה. ויש כאן עוד חלויות שוטפות שהחברה אמורה לפרוע בשנת 2017 כ-2.9 מיליון שקל. התחייבויות לספקים כמעט ללא שינוי, ירידה של 845 אלפי ש"ח. הירידה נובעת משתי השפעות מנוגדות, אחת עלייה של 2.1 מיליון שקל במחאות לפירעון, מאחר ב-31 לדצמבר נפל, מה שנקרא מבחינת הפרשי עיתוי, נפל ביום שבת, אז חלק גדול מהפירעונות נעשו ביום שלאחר מכן, ביום ראשון, ולכן זה הגדיל את סך המחאות לפירעון. מנגד הייתה ירידה בהוצאות לשלם בגין פרויקטים, שזה משקף את הקיטון בהיקפי הפעילות של בשנת 2016 של החק"ל. זה סך הכל התחייבויות שוטפות, כ-14 מיליון שקל לעומת 18 מיליון שקל. אנחנו רואים שיש ירידה בהתחייבויות השוטפות. אם נלך להתחייבויות לזמן ארוך, התחייבויות שזמן מועד פירעונן מעבר לשנה קלנדרית, אנחנו רואים שיש ירידה משמעותית בהלוואות לזמן ארוך. שוב, 2.6 מיליון שקל זה מיון של הלוואות לתאגידים בנקאיים שיפרו בזמן הקצר, ועוד כ-311 אלף שקל של פירעון למועצה אזורית משגב בשנת 2017 שהחק"ל תפרע. יש לנו פה גם התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, שמשקף בעצם את יתרת הפיצויים לאותם עובדים שלא חתומים על סעיף 14. אז זה בעצם המאזן של החק"ל.
הוותיקים.
אפשר לשאול שאלה כללית? כן.
סעיף
14
זה חל היום על כולם, או רק על מי שכתב הסכם קיבוצי?
קיבוצי? לא, קיבוצי זה משהו אחר. סעיף 14, יש עובדים שהתחילו לעבוד בחק"ל בשנת 2012 והם חתומים על סעיף 14. אותם עובדים הם לא משתקפים פה.
שאלתי רק כללית.
שאל מה זה סעיף 14?
לא מה זה, אני יודע. אני שואל אם זה היום חובה על כל מעסיק, או שרק מי שבהסכמים קיבוציים, או בשר הכלכלה, שנותן אישור. אתה יודע לתת תשובה?
בעיקרון זה לא חובה. כל אחד, לפי ההסכמים שלו, זה לא. סעיף 14 זה בהתאם למדיניות של אותו תאגיד.
זאת אומרת, זה לא חובה.
זה לא חובה. אין צו הרחבה של מה. שמחייב על כל
הסכמים.
אבל כמדיניות
אנחנו מעדיפים
שזה יהיה, כדי שהדברים יהיו ברורים
וסבירים. היום כולם עם ספר חדשים, כן, דניאל. אוקיי, אז אנחנו נתקדם בעצם לדוח רווח והפסד שלנו, של החק"ל. וכמו שמוני אמר, אנחנו יכולים לראות הכנסות בשנת 2016, 27 מיליון שקל, לעומת 30, כמעט 40 מיליון שקל בשנה מקבילה השתקד, ירידה של 12.5 מיליון שקל. הוצאות התפעול, שבעצם משקפות את ההוצאות הישירות בגין אותם פרויקטים, אנחנו רואים שהן די עקביות מבחינת סדרי גודל, ירידה של כ-12.2 מיליון שקל, כך שהרווח התפעולי נסתכל ל-2.5 לעומת 2.7, שיעור רווח תפעולי כ-9% לעומת 7%. הוצאות הנהלה וכלליות, אז אנחנו רואים ללא שינוי מהותי. עיקר הגידול פה נובע מהפרשה לחובות מסופקים, כ-60 אלף שקל גידול בהפרשה פרות מסופקים, ועיקר ההוצאה פה בעליו כלליות היא שכר, 1.7 מיליון שקל. הוצאות המימון שלנו בעיקר ריבית, הפרשי שערוך על הלוואות, כמעט ללא שינוי, מתוך 416 כ-310 אלף שקל סדר גודל של ריבית והפרשי שערוך ושערוך של ההלוואות, ועוד כ-110 אלף שקל עמלות בנקאיות כאלה ואחרות. זהו לגבי הדוח רווח והפסד.
מספרים של העמלות הריביות
הגיוניים,
וזה... סליחה? מספרים
הגיוניים,
בשנה של חצי מיליון שקל
ריביות. כן, יש לך פה הלוואות של כמעט 10 מיליון שקל.
גם הריבית
שלוקחים,
השאלה אם זה הגיוני.
כן.
זה לא שוק אפור.
לא, 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 שוק אפור בכלל.
זה ברור לנו. טוב, אבל ושאמרת את זה בשרות, לא...
מה אנחנו
עושים?
איפה בא לידי ניקוי
המלטה? הדבר כזה,
שאני רואה בה. איפה בא לידי ביטוי הגירעונות שהיו בפרויקט ההרחבה של בית מרחבים והביצועית? אוקיי, אני אתייחס לזה רק לגבי השאלה, לגבי הריביות לשאלתך, אז הריביות הן סדרי גודל של 4.4%, 2.8%, 1.6%, תלוי בהלוואה.
הפסולים האלה של 4%
נראה סביר? כן, כן.
צריך למחזר, היום זה...
אולי צריך למחזר, כן, נכון. היום הריביות שהבנקים נותנים הן ריביות של פריים מינוס 0.3, וגם ראיתי פריים מינוס 0.5, אבל זה... באחריות החברה באמת לבחון את הנושא הזה בכל שנה ושנה, ואולי שווים למהלך של מחזור. לשאלתך, אז ככה, קודם כל ההפרשה לפרויקט צורית, בוצעה הפרשה של כ-300 אלף שקל להפסד בפרויקט צורית, זה נחלב במסגרת הזכאים.
לא, היה שנה שעברה, בואו ניקח בשנה שעברה.
לא, זה נכון,
שעברה אולי הייתה ב-15?
אנחנו ב-17, זה בשנה שעברה.
זה לא 16.
מה? 16, נראה לי 16. לא, אבל ב-16 אנחנו הגדלנו את הדוח.
לא, זה לא משנה, אבל ההפרשה הגדולה...
ההפרשה הגדולה הייתה ב-15 או 316?
נכון.
אוקיי, ולגבי בית מרחבים?
לגבי מה?
יש שם גם חריגה גדולה של 4 מיליון שקל.
נו, המועצה כיסתה
את זה. אבל לא ראיתי פה שום שורה כזאת.
לא, אתה מדבר על משהו אחר. קודם כל, במסגרת הדוחות הכספיים... במסגרת הדוחות הכספיים, בסעיף שנקרא חייבים ויתרות חובה, אנחנו, יש לנו בתוך היתרה של חברת האם, שזה המועצה, יש לנו את אותו 4 מיליון שקל שאתה מדבר עליו, שבזמנו חלק הונפקו מניות וחלק נרשם כנגד רכוש קבוע, ולאחר מכן, מה שנקרא, מאחר ואותו חלק במרחבים לא שייך לחק"ל, אז יצא משם וכרגע זה מוצג בנטו עם היתרה של
מועצה אזורית. אחרי הדבר הזה הפרויקט
קצת מוזר? אני לא מתעסק ב... אני לא מתעסק בפרויקט.
בית הרחבה אחרי הכל, אחרי שקיבלו את ה-4 מיליון וכו', זה התאזן?
תראה, אנחנו נסתכל, מה שאתה שואל, אחרי שהשקענו את הכסף, האם אנחנו נראה שבסופו של דבר אחת יחזור חזרה. אז נכון להיום אנחנו במצב יותר טוב. עדיין, ויראה את זה אמיר, עדיין בשנת 2016 המועדון הפסיד, אבל הפסיד פחות מאשר 2015. זאת אומרת, ההפסד קטן במועדון, למרות הפחת שגדל.
כמה הפסיד לפני? אז תכף אולי באמת, אולי בואו נסתכל על זה. הכנו פה... טוב, פה קצת... הכנו קצת יחסים פיננסיים, ותכף אנחנו נגיע למגזר הפעילות, ואז ניגע גם במועדון. אבל אנחנו רואים שפה יחס שוטף הוא גדול מאחד, למרות שיש ירידה ב-2016 לעומת 2015, עדיין הוא גדול מאחד, זה לאורך השנים של 2016 ו-2015. רמת נזילות, יש קצת קיטון ברמת הנזילות המיידית עקב ירידה ביתרות המזומנים, אבל אנחנו רואים גם ירידה בהתחייבות של הבנקים, אנחנו יכולים לראות את זה מבחינת שיעור המינוף, שהוא ב-2015 היה 38%, ב-2016 אנחנו עובדים ל-28%.
ברמת הנזילות בגלל שאין מזומנים?
לא, לא שאין. יש מזומנים, יש ירידה במזומנים. פחות מזומנים מול התחייבויות.
ירדו היקף הפעילות, ירדה היקף הפעילות בצורה
דרמטית.
קראנו הלוואות בעיקר בראון הלוואות. הייתה הלוואה אחת מאוד גדולה בשנת 2015 שנקחה 5.6 מיליון שקל והיא הייתה לשנה אחת. וב-2016 החקל פרה אותה במלואה. אז פה אנחנו רואים ניתוח של מגזרי הפעילות. רואים? לא. אוקיי, אז רגע, אז בואו אני אגיד את זה. טוב, אני גם אקריא. אנחנו רואים פה פיתוח והרחבת יישובים 2016 מול 2015. אנחנו רואים הכנסות כ-17 מיליון שקל לעומת 31 מיליון שקל. פה אנחנו רואים את הייחוס של הוצאות השכר, ייחוס של הוצאות פיתוח תשתיות 17 מיליון שקל לעומת 29 מיליון שקל. אנחנו רואים את ההקבלה בין הירידה בהכנסות להוצאות. פה זה ייחוס ישיר. משרדיות, תקשורת וכיבודים, סכומים קטנים. בסופו של יום רווח מפעולות רגילות כ-434 לעומת 1.1 מיליון שקל, ומה שמביא אותנו בסופו של יום להפסד של 733,000 שקל בשנת 2016 בפיתוח והרחבת יישובים לעומת break even ב-2015. זה לגבי הפעילות, לא לגבי ההשקעות שנעשו. מועדון כפרי כנ"ל, גם גידול בהכנסות כחצי מיליון שקל, שכר כמעט אותו דבר ללא שינוי. מועדון הכפרי, הגידול נובע בעיקר מעלייה במחירי המינויים, ויותר מינויים, הרחיבו את המועדון, אז מן הסתם יש יותר מינויים.
מה, עלייה, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר עכשיו, האם זה עלייה מחירים או עלייה במינויים?
אני חושב שזה גם וגם, גם וגם. בסדר?
אוקיי.
לא
בערבוע.
וכמה אחוזים זה?
איפה,
ב-2016?
זה היה ב-2016.
סוף
2015 השפיע על 2016.
טוב, בואו רגע נתקדם. יש לנו את הדוחות של ברלב. שורה תחתונה, מועדון כפרי, אתם רואים 17.5 אלפי שח, כמעט מאפס את עצמו, לעומת הסד של 208 אלף שח בשנה מקבילה אשתקד. במגזר הגינון, עלייה בהכנסות של כ-300 אלף שקל, כמעט. ועלייה ברווחיות 175,000 שקל לעומת 92,000 שקל.
אלא צריך להפסיק את זאת החברות כשמים עושה רק גינון.
זה בעיקר פרויקט.
מה שזה לא בא לבד.
זה קשור אחד בשני.
אוקיי, אלה המגזרי פעילות העיקריים.
לא, לא, זה עיקר הכנסות בגינון, זה מפרויקטים, כל מיני פרויקטים של גינון שעשינו, ולא מתחזיקה. כלומר, פרויקטים חדשים שעשינו, די הרבה בברלב.
טוב, יש פה גם ניתוחים של שאר המגזרים, אבל אלה באמת שוליים. אנחנו יכולים להסתכל רגע במבט על...
אפשר שאלה לפני שאתה ממשיך?
כן.
ממה נובע גירעון ופיתוח יישובים?
ההבדל נובע בעיקר מירידה בכמות הפרויקטים, והירידה היא לא ירידה אמיתית, הפרויקטים המשיכו להיות מתוכננים, אבל הם נדחו לשנת 2017. אם ניקח פרויקטים כמו עצמון וקישור, ותובל קצת נדחה השלב הבא, בעיקר הייתה דחייה, היו גם פרויקטים שבוטלו, הזכירו אותם כאן. נכון להיום החזרנו את רוב הפרויקטים, זאת אומרת, הירידה הזאת שנרשמה ב-2016, לא נראה אותה כבר ב-2017.
כמה פרויקטים היו לכם? כמה יחידות דיור פיתחנו
ב-2015? זה 144, 2017 אנחנו בעבודה על 230. זאת אומרת, אנחנו מכפילים את הכמות.
מה שברור, אי אפשר לפטר אנשים בשלב כזה. אני אסביר למה ההוצאות נשארות פחות או יותר גבוהות.
רק להבין, זה בסדר.
נכון להיום, 2017, אנחנו מגדילים את כמות הפרויקטים בצורה מאוד מאוד
טובה. מוני, מה זה החזקה למעלה?
זה עבודות פיתוח. פיתוח תשתיות.
לא, מתחת לפיתוח.
לא, זה לא באותו שכר הראשון.
זה פשוט ירד, השכר הראשון. זה פשוט נותן פתיח. פה אנחנו רואים את הפירוט של ההוצאות ברמת הפעולות, ברמת העלות הפעילות או הוצאות התפעול. אז אנחנו רואים שכר ללא שינוי כמעט, אנחנו רואים פיתוח תשתיות, זה בדיוק ה-43% שהזכרנו קודם בפרויקטים. החזקה 3 מיליון שקל לעומת 2.6, כנ"ל.
אבל אתה מראה שגם הוצאות ירדו בערך קרוב להכנסות מהפרויקטים.
ההוצאות הקבועות זה מה שאמרתי. אז אמרת.
לא, אבל איזה קבועות יש לך?
שכר.
אבל אתה מדבר על 12 מיליון.
כל העניין
זה לא ירד באפס ב-100%. לא, אתה אומר לי שכר, גם אז היה שכר.
לא, לא. כן, אבל תמיד השאלה היא כמה אחוז הקבועות מסך כל המחזור. ברגע שהאחוז הקבועות נשאר קבוע, פחות או יותר, אתה לא מפטר אנשים במטה כשיש לך פחות פרויקטים, ומספר הפרויקטים קטן, אז פתאום אחוז הקבועות הופך להיות הרבה יותר גדול, ואז קשה לך להסביר אותו.
אבל זה ל-12 מיליון?
מה 12 מיליון?
לא, ההפסד הוא לא 12 מיליון, ההפסד הוא...
אתה צריך להסתכל, אתה צריך להסתכל פה. 400. אתה צריך להסתכל פה.
400,000
גם, לא. כי... אמיר,
אני יכול שנייה?
צריך להסתכל פה.
גם ההוצאות, גם
ההוצאות. זה ההבדל המשמעותי. זאת אומרת, פיתחנו יישובים, 30 מיליון שקל ירד מ-17 מיליון שקל, 16.5. זה...
אני מקבל גם את ההסבר שאי אפשר לראות את זה בשנה בדיוק, כי זה, אתה יודע, יש יישובים גדולים פתאום, בשנה אחת שבונים את זה. אני מקבל את זה. אני אומר, השאלה באמת לבחון את זה לאורך שנים, וגם לראות את 2017, ואולי לחשוב שאולי לא חייבים שזה יהיה עיקר הפעילות של החקה לפיתוח היישובים. יש הרבה יישובים שרוצים לעשות את זה לבד.
שני דברים אני מסכים. אחד זה לראייה לטווח ארוך וגם להוסיף את
זה. תראה, כשאתה מסתכל על הפרויקטים, ברמת מה שנקרא ההוצאות הישירות, אתה לא בהפסד. הבעיה שיש לך פה גם הוצאות, שכמו שנאמר פה, הן הוצאות קבועות. זה הוצאות של הנהלה וכלליות, אתה לא יכול, זה שכר בעיקר. אתה לא יכול...
אבל זה עלה.
בסדר, זה שזה עלה בסדר, זה 60 מיליון שקל, לא משמעותי.
זה כבר טיעונים לעונש, אתה יודע.
כן.
חברה שעובדת עם פרויקטים, יש לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אנחנו לא יושבים על יישוב ועונסים אותו, תוציא עכשיו החלטה.
אני מבין את זה שצריך לעשות כאן. אני אומר רק שצריך לעשות חשיבה, אם זה צריך להיות עיקר הפעילות
שלנו. כן, זה מה שהחלטנו.
אני יודע שזה משהו קלט, אני שואל אם זה
משהו,
אם לא
צריך לבחון את זה. קודם כל, זה נבחן כל הזמן. הדירקטוריון יושב ובוחן את זה, וכרגע עוד לא באו עם רעיונות גדולים אחרים. מצד שני, אנחנו רואים כמה זה עוזר. ההשוואה למצב שהיישובים עשו בעצמם זה שמיים וארץ. יישובים שעשו בעצמם, חלקם הסתבכו, חלקם פה, חלקם שם.
היה... הרוב זה לא, אני לא חושב, כי רק כאילו כופים עליהם כדי לקבל את הכספים ממשרד השיכון. למרות שאני חושב שיש עוד אלטרנטיבות לקבל את זה. אבל אני אומר שצריך לבחון את זה, לבחון, יכול להיות שיותר מדי רצים אחרי הזנב של עצמנו, וזו לא צריכה להיות עיקר הפעילות. לא יודע, אני חושב ככה, שצריך לבחון.
אני מחפש כל הזמן.
אני גם מציע לבחון, אני לא אומר.
אני חושב שזה בסיס טוב גם כן. אני גם מסכים לימון, זו פעילות שהיא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד מאוד עוזרת ליישובים. אנחנו יודעים לעשות אותה מצוין, אנחנו עושים אותה טוב, והכי חשוב, החק"ל לוקח אחריות על כל מה שהוא עושה. אני לא חושב,
אנחנו שילמנו מכספנו עוד 1,800,000 בעיצורים. כי אם זה היה קבלן אחר, כנראה שלא היינו משלמים את זה.
ומה היה קורה אז? ומה היה קורה אז? ומה היה קורה ליישוב?
רגע, שנייה. אז מה בעצם אתה אומר? שעכשיו אפשר לתרץ כל פעילות לא טובה שאנחנו נותנים כדי שזה לא ייפול על התושבים?
אני יכול
לתבוע את הקבלן. או מה נתבע? את חקל?
אחד,
מבחינת היישוב יש לו גב
בדיוק, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. אחד הלקחים של צורית תופקו, אנחנו עשינו תהליך מאוד מסודר אחרי מה שקרה בצורית, עשינו פעולות של למניעה ולראות שאנחנו מתקנים את זה עוד לפני שכאלה דברים קורים. יש איזשהו תהליך מסודר, אם תרצו אני אציג את זה מתי שתרצו.
גם בזה, במועדון כפרי, צריך להפיק לקחים.
גם שם.
במצטבר טעות של 50% במערכה, זה משהו שהוא... אני לא בא אליך כמובן אישית, אני אומר, אבל זה...
בוא, אני רוצה לשים...
חבר'ה,
נזרקים כאן דברים שבאמת לא...
לא, לא נזרקים, אני יכול להוכיח לך לגמרי. קודם כל אישרנו משהו מסוים, ש... בנו...
לא, אני לא רוצה לחזור לזה. לא רוצה לחזור לזה, זה ממש לא נכון. כל פרויקט, מי שניהל פרויקט יודע שלפרויקט יש דינמיקה משלו. אתה חושב שנתחיל בתי הספר שעכשיו אנחנו בונים ונגמור אותם בדיוק כמו שתכננו? אז לא, לא, זה לא היה פספוס 50%, ממש לא. לא, לא, אתה זו, חבל להיכנס לזה. אסה.
שלום,
בלי
הגרונט, בלי נכסים, אני חסר.
איזה גרונות? יש רק הפסד אחד, זה מצורית.
רק הפסד אחד.
רק הפסד אחד יש. לא, זה שוטף, זה לא משמעותי. מי?
ההפקה הפסידה...
כן. נו. מי זה אנחנו?
חקל.
לא? המועצה לא מעבירה כספים לחקל.
אני לא מקבל כסף מהמועצה.
המועצה לא מעבירה
לה... אני אגיד לך מי...
אבל אתה רוצה, אז כן, אבל...
כמו שדניה אמר פעם, הסוכים והבונים. מי? הסוכים שמשלמים מילואים יותר יקרים, והבונים שמדיניות ההחזר והזה, היא צריכה להיות הרבה יותר קשוחה. זה המשמעות, ולכן זאת השאלה שלי, האם אין מצב שהמועצה צריכה להעמיד איזשהו הון עצמי קצת יותר מסיבי לחקל, שפועלת לדעתי היום על הקסקס, מבחינת הזרימית, אחרי כל מה שאתה צריכה לספוג והלוואות וההחזרים וכו', ובעצם המשמעות היא שזה הולך על מחיר המינויים שהוא גבוה ביחסית למה שתושב כרמל משלם על המינוי בקאנטרי שלו. חד משמעית.
איפה אתה אומר? באמת, חברים,
בדקתי את זה.
אתה יכול
לשתיים, המדינות ההחזרים שהפכה להיות הרבה יותר קשוחה. אני לא מאשים, ההפך, אני חושב שהחקל ומוני פועל נכון, אין לו ברירה. הוא צריך, איך אמרת, הוא לא יכול לבוא למועצה תנו לי כסף, הוא צריך לעמוד במצב שלו והוא צריך לפעול. בשביל זה יש לו שתי כלים, יש לו שתי הפעילות המשמעותיות שלו, זה המועדון הכפרי, מחיר המנוי בסוף, והפעילות אחרת זה הרחבות, ששם המדיניות ההחזרים והספרים וכולי צריכה להיות הרבה יותר קשוחה מאשר הייתה פעם, כדי שיהיה לו כסף למקומות שיהיה פחות. בפועל זה בא על חשבון הבונים שרובם או חלקם הגדול זה הבנים שלנו או התושבים העתידיים שלנו, וזה גורם לזה שהמחירים עולים והאוכלוסייה מתבגרת וכו' וכו'. אנחנו רואים את השינוי בדמוגרפיה.
אני מציע שנפסיק עם הדמגוגיה הזאת, עם חיי, ממש חוסר אחריות טוטלית. חוסר אחריות אפילו. אני אתן ציונים ככל שאני ארצה. לא, עם כל הכבוד,
אתה תיתן לי לסיים לדבר. כל פעם יש לך איזה מנהג שבאמצע שמדבר
כי אתה לוקח אותנו לפופוליזם, אתה נותן כאן הצהרות חסרות אחריות שאולי משרתות איזושהי אג'נדה שיש לך שאני לא יודע מה היא. זה לא עוזר לך קל, זה לא עוזר לאף אחד כאן, זה רק מבייש אותנו, ואני לא יודע, לא יודע איך לשאול את זה. כן, המדיניות, עלות התשתיות כאן, אז אני מבקש ביותר אחריות לדבר.
אני לא אקבל ממך ציונים, לא על אחריות ולא על אג'נדה ולא על שום דבר.
כרצונך.
אתה רוצה לתת ציונים, תיתן, אין שום בעיה. אני אומר עוד פעם, אני חושב, אני שואל את מוני כמנכ"ל, ואני שואל את אתה יו"ר הדירקטוריון, אני חושב שצריך לשקול שהמועצה תעמיד, והמועצה יש קרנות ויש יכולות, אני חושב שהיא צריכה להעמיד, כפי שהיא העמידה בזמנו לטרדיון, גם לחקל איזושהי יתרה של הון עצמי יותר גדולה, שתאפשר לה לפעול בצורה יותר חופשית ולספוג את העליות והמורדות האלה, כי אחרת מי שסופג אותם זה המינויים במועדון הכפרי ומדיניות ההחזרים של פרויקטי הבנייה. בפועל אנחנו יודעים שכשיישוב יש לו יכולת ניהולית טובה לנהל פרויקט, כמו בשכניה למשל, או כמו במורשת למשל, הוא משאיר בידיו יתרות שהם אפילו מעבר למה שהוא היה יכול לקבל מהממשלה, ולא קיבל אותה כי הוא לא עבד דרך החקל, וזאת המציאות, ויתקן אותי אסה אם אני טועה. אז אני אומר עוד פעם, אני לא בא ברע, ההפך, אני בא בטוב, בלי אג'נדה ובלי בטיח. אני בא ואומר שלדעתי, בראייה כוללת, כי בסוף המועדון הכפרי משרת את, לא את כולנו, אבל חלק גדול מתושבי המועצה, ובוודאי שפרויקטי הבנייה הם משרתים אותנו, וזה שהאוכלוסיות שמגיעות למסגב היום, המחירים עולים והן הופכות להיות בוגרות יותר, זה נתון סטטיסטי שהוצג דרך אגב בהנהלה על ידי דוד מתק, אז אני לא יודע למה אתה אומר שזה מוטה ולא נכון ושקרי. זה אנחנו קיבלנו כעובדה, אז אני לא כל כך מבין מה הקטע פה, אבל זאת המציאות, כולנו מכירים אותה, שהתושבים החדשים שבאים צריכים לעמוד בעלויות יותר גדולות, ולכן זה מכתיב את האופי של, את הגיל שלהם ואת הסטטוס שלהם וכו' וכו'. זה גם משפיע על, דרך אגב, על המיפוי ועל הדמוגרפיה ועוד דברים. אז כל זה אני שואל, כי אני חושב שאנחנו צריכים לשקול לתת לחקל שהוא כלי של המועצה, הוא אמצעי שלנו, הרי הוא נועד כדי לשרת את המועצה, כלי, זאת אומרת איזשהו הון עצמי קצת יותר גדול, כדי שיוכל לצלוח את את הגלים האלה של של הפעילות, ולא שההחזרי, וגם את הבעיות שקורות מדי פעם, כדי שזה לא ייפול, כמו שאמרתי, לא על הסוחים ולא על הבונים.
כן, אני רוצה לענות לך, אני חושב שיש פה טעות בסיסית בקטע הזה. אנחנו התרגלנו לחיות שהחקל עובד בתנאי הפסד. עכשיו מפה מושלח כל הדיון. מה זאת אומרת? אבל אחד מחסה את השני ואחד מחסה את זה. אז קודם כל כמה מילים טובות על מוני שנכנס לתפקיד, הוא עושה עבודה מצוינת. ואני חושב שלו לחקל, יש הבנה, יש הסבר, יש צפי קדימה. אתה מרגיש שיש שתי רגליים על הקרקע, אתה מרגיש שהוא יודע על מה הוא מדבר, ואתה רואה לאט לאט איך הדברים מטופלים. מה שראינו פה בדוח לא עולה בכאן אחד עם מה שאתה מבקש. ומדוע, לצורך העניין? כי הניתוח שמוני עושה, שהחקל עושה, הוא פר ענף בענף. זאת אומרת, בסופו של דבר, ככל שענף אחד מפסיד, לכאורה השני מכסה אותו. אבל, בסופו של דבר, כל אחד מהענפים פה, ענפים קטנים, מה שאתה בא ואתה אומר, בוא נממן את 5,000 המינויים של המועדון.
תן
לו
הון עצמי לצלוח את הבעיה.
לא, אני לא חושב שזו הבעיה. אם אתה בא ואתה אומר, בוא נתן לו הון עצמי, ענף שלא נשלם ריביות, אני מוכן לקבל את זה. זה בסדר. אז יש התנהלות פיננסית שבאים ואומרים, החקל לא ייקח הלוואות, ייקח רק כסף מהמועצה, באותן מקומות שהוא צריך לקחת הלוואות. מול זה אני מוכן לקבל. אבל המועדון הכפרי, עם כל הכבוד, הוא מועדון פנאי. תאמין לי, שילמתי את ה-2,300 שקלים, קיללתי את מוני וקיללתי את אני לא יודע את מי, זה יוצא 560 שקלים בחודש. 560 שקלים בחודש, אנחנו 5 נפשות, דקה פעם צריך להגיע לשם, אין צ'אנס בעולם שזה יקרה.
דקה כמה זה לקרמיאל?
רגע, דקה, אבל הבת שלי ישבה לי על האורג, וזה מה שקרה לצורך העניין. אבל כשאתה בוחן את ההתנהלות של המועדון הזה, זו יחידה אוטונומית סגורה. ונכון לא היום הפסידה כסף, ונעשים שיפורים על מנת להגיע למצב שהיא תגיע לאיזון, אבל אני חושב שהמועצה צריכה לממן 5,000 תושבים. אותו דבר לגבי הבונים. מול הבונים יש עלות בנייה, יש עלות כמה עולה להכשיר את הקרקע, ומה שהחקל עשה היום הוא בא ויש פה אישי, יש לי הערכה אוטונומית. יכול להיות שיש אופציות יותר זולות, אני מסכים. אני בא מתחום הפרויקטים, יכול להיות שיש אופציות יותר זולות, אבל בשורה התחתונה, כשאתה בוחן אותה, מכל דבר יש עלות ותועלת. ולכן, האופציות היותר זולות, זאת אומרת, זה סבבה, רק ייכנסו, או שייכנס קבלן אחר שיפשוט או לא יפשוט רגל. אנחנו רואים מה קורה לנו היום ברקפת, לצורך העניין. אם העבודה הזאת הייתה עצמאית, הקבלן שהיה נכנס בנעליו של הקבלן פושט הרגל, זה היה אסון לרקפת. אסון לרקפת, והחקה לקח את זה על עצמו, וממשיך עם אותו קבלן,
ואנחנו נגמור את הפרויקט הזה ביתרון.
לא, הוא לא מוציא כסף.
אנחנו לא מוציא.
הוא רק חורק שיניים.
קבלן פשט רגל, אילן, קבלן פשט רגל ברקפת. אנחנו נגמור את הפרויקט הזה ביתרון חיובית. זה באמת... לחרוק שיניים לאכול חצץ, אבל אנחנו נגמור את הפרויקט הזה ביתרה.
אני רק אסיים את המשפט שמה שרציתי להגיד, קונספטואלית, ואני מקווה שאני לא טועה, מוני, כי זה תלוי בך, ואני מקווה מאוד שאני לא טועה, אנחנו צריכים לשנות את הדיסט שלנו מהמקום שהחקל לא הולך להפסיד כסף, אלא הולך לעבוד מאוזן בכל פרויקט, כי מוני מוציא לנו את זה בכל פרויקט ופרויקט, לא בבא או ההוגה השלמה, אלא באמת פרטני לכל מקום ומקום. והקונספציה שלנו צריכה להיות שהחקל הולך לעבוד נכון, ענייני, מול כל מקום ומקום. לראייה, כשאנחנו מסתכלים לדוגמה על נושא של פיתוח מגרשים. פיתוח מגרשים, עם כל הכבוד, זה קודם.
אין בעיה של תזרים, אתה הרי התרעת על בעיה של תזרים.
אז הנה, אתה רואה, אז תקנו אותי בקטע הזה, והבעיה הייתה בירידת המזומנים. אני מסכים רק לדבר אחד מה שאומר. נכון להיום החקל עובד כאיש יחידה עצמאית בכל נושא של הדבורות. אנחנו משלמים לא מעט ריביות. ומצד שני יש לנו הון תופות במועצה. יכול להיות שזו הנקודה שצריך להיות הלינקד, שבא נקודה שבא ואומר, הרי בסוף זה אותו כיס. רק מה ההבדל? אנחנו לכאורה משלמים...
יש לנו בתפסטים בקרמיל, יש לנו עשרות מיליונים, ופה משלמים 5% על פרויקט על המחזור של 30 מיליון. זה נראה הגיוני.
אז זה לינקד שאפשר לבחון אותו, אבל לא לאפשר למוני עזרה בבן שתאפשר לו להתרשם
בצדק.
מוני, רצית מה?
לא, אני... רק בעניין המחירים, אילן, אני אציג איזושהי טבלה, אני הצגתי בפעם הקודמת שהצגתי למיליון, אני אציג טבלה שמראה את המועדונים הכפריים, או שווה ערך למועדונים כפריים באזור הצפון. יש לי טבלה כזאת מוכנה, הצגתי אותה בפעם הקודמת, אני אציג אותה שוב. המחירים שלנו לא נמצאים ברף הגבוה, ממש לא. הם לא ברף הכי נמוך, אנחנו לא במקום הכי נמוך, אנחנו לא ברף הכי גבוה.
אני התקשרתי לכם, זה פחות מ-500 שקל למשפחה.
אני כבר אמרתי את זה שנה שעברה, עם כל הכבוד לפעילות של החברה הכלכלית, אנחנו צריכים לשנות את השם שלה. אתם עושים פרויקטים, פיתוח יישובים, אבל כלכלה והסתכלות על האזור שלנו בכיוון של פיתוח כלכלי לא קורה. וביקשתי, דיברתי עם רון, דיברתי איתך ואמרת שהיא כאן תהיה איזה קבוצה אסטרטגית שתעשה עבודה כזאת. צריך לעשות את זה כמו שראינו בני שמעון, אנחנו צריכים לעשות עבודה של ראייה כלכלית ופיתוח כלכלי של משאבים למועצה. זה לא קורה. זאת אומרת, מי עושה את זה היום? זה קורה אולי במועצה, אולי קורה במועצה.
זה אני עושה את זה.
אבל לא בסדר גודל
של... זה לא בחקל.
זה צריך...
זה לא החקל, זה כעובדה, זה לא שם.
כרגע זה לא קורה, ובני שמעון החקל לקח את זה, ושם הם עשו יופי של עבודה.
בסדר, אני לא... כל מועצה יש לה צורת התנהגות אחרת. אנחנו לא עובדים כמו בני שמעון בכל הדברים. יש דברים שאנחנו דומים, יש דברים שאנחנו לומדים מהם, יש דברים שהם לומדים מאיתנו. כאן אני מרכז את הנושא של כל הפיתוח הכלכלי, ובגלל זה דיברנו ביחד, זה לא בחקל. אם אתה רוצה לראות דוגמה, תסתכל איך ההכנסות של המועצה גדלות כל הזמן. תסתכל על זה שהמועצה מציגה אתם. שאלת עצמך פתאום, איך ההכנסות שלנו גדלות? לא רק מהמיסים, אני לא מדבר על מיסי ארנונה מהתושבים. זה נורא פשוט, כן, תושב נכנס, משלם ארנונה. אבל תושב זה הוצאה. תסתכל על הכנסות המועצה ותראה איך שהן גדלות יותר מהפרופורציה של התושבים. כן, בוא, נושא אחר. אופיר, אתה רצית...
רק כן, הייתי שאלה קצת שונה. אתם מביאים פה פחות בבאגרים. אז אני מסתכל על המספרים, אני לא כל כך רואה את המספרים.
כן, סליחה.
אבל אני ראיתי ב-2015-2008 שקל סד, נכון? זה אגב, הערה לזמן לרואי חשבון, יש לך הרבה מעט שגיאות של הגרה שם בתוך החבל, כי זה נמצא מכובד. אבל יש שקלים פה, פה קופצת שורה, אני יש לי בהפרעת קשב ריכוז, מאוד קשה לי, קשה. 208,000 שקל הפסד, רק יש גידול של 500,000 שקל בהכנסות שנה אחר כך, יש מ-6 מיליון ל-6.5 מיליון, נכון?
כן.
לא קפצה לי, השורה שם נופית.
לא, אתה בסדר.
ואז למטה הגידול ברווח, הוא הפך לו 208 מינוס ל-17 פלוס. זאת אומרת, שהוספנו 500,000 שקל לקופה למעלה, וייצרנו בסוף 17,000 שקל. אבל אין לי טענה, אני רק אומר שאת ה-208,000 שקל צריך להחזיר ב-13.5 שנה בערך. רק את ההפסד של 2015, אם נעשה עוד 13 שנה של רווח כמו 2016, לגמור להחזיר את ההפסד של 2015.
כל פעם מתקדם צעד, אתה לא יכול בצעד אחד לגבוש את הכל.
עכשיו, מה יקרה אם חלילה יהיה ב-2017 עוד הפסד של 200,000 שקל? כבר 34 שנה שנחזיר את ההפסד של 2015-2017.
למועדון הכפרי יש נטייה, זה אחת השנים הראשונות שיש לו רווח. והרבה שנים דווקא המועדון הכפרי היה למטה. במינוס.
אני בדיוק הולך לשם שגידול של 500,000 שקל בהכנסות שמתורגם בסוף ל-17,000 שקל רווח.
אני יכול לפעול
את זה. לא, אין לי תלונה.
אפשר לפעול את זה למה, אבל
אני שואל את השאלה הבסיסית, אולי המועדון הכפרי הוא לא הענף שבו צריך לשים בחברה הכלכלית, וזה מתחבר למה שאתה אמרת כרגע כל כך באנרגיה. אולי אנשים שמבינים בספורט צריכים לנהל ספורט. אני no disrespect למה שאתה עושה ולמאמצים שאתה משקיע, אבל נראה לי שאם הצלחתם להגדיל ב-500,000 שקל את ההכנסות, שלא ברור לי אם זה יעלה במינויים או בכמות המינויים, אני מניח שזה יעלה במחיר המנוי הרבה יותר מאשר במספר המינויים, אבל לא ראיתי פה את הפירוק, אז אני אומר, לא עושה לי שכל בתור סוחר קטן להמר על הפסד של 208,000 שקלים בשנה נתונה ועל רווח של 17,000 שקלים שנה אחר כך. בעולם שלי זה לסגור את להוריד את השלטר ללכת הביתה, זה לא שווה להחזיק את זה. אז אם לא מחזיקים,
לא, השאלה, אנחנו לא מחזיקים את המועדון הכפרי כי שווה להחזיק אותו.
אם אנחנו לא מצליחים להחזיק את הדבר הזה מאוזן ויציב, וכמו שאמרת, נופל להפסדים שנה אחרי שנה, אולי צריך לחפש פלטפורמה אחרת שתנהל את זה כמו שצריך.
שתי גישות. המועדון הכפרי אמור לתת שירות לתושבי מסגד. זו המטרה העיקרית שלו. לכן יש מחירים מיוחדים לתושבי מסגד. והמועדון הכפרי זה המטרה שלו. הוא לא כדי לעשות מיליונים פה, הוא לא כדי להקפיץ המחירים, כי כבר אמרו פה קהל שבוי וכן הלאה. אז השורה הזאת היא פחות פתירה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להפסיד אף פעם, אנחנו לא צריכים להרוויח הרבה, ואין שום מטרה לבוא וליצור מצב שבו אנחנו מגלגלים מחיר גבוה מדי למשתמשים, והם מעלים את שורת הרווח. זאת לא המטרה, זה לתת שירות לתושבי מסגר. אני מקווה שזה
איתך, ולכן 17,000 שקל על גידול של 500,000.
אתה לא יכול לראות את זה, זה מגמה אולי. אולי זה מגמה, אולי יכול להיות יותר. לא יכול, על
סמך הניתוח הזה,
נגיד 17 עכשיו כמה שנים.
אני יודע שהיסטורית, זה הדוגמה, היסטורית זה לא ירוויח כסף, זה בסדר, אני לא רוצה שזה ירוויח כסף.
בסדר.
יש לי בן שירות.
אבל זה לא הניתוח היחיד שאתה יכול לעשות.
אבל מתוך מה שאני רואה פה, אני רק שתתת השאלה, אולי זה לא הפלטפורמה הנכונה לנהל את הסוג עסק הזה.
אבל עוד פעם, גם חינוך וגם תרבות וזה, זה לא תמיד עסק כלכלי. תודה. גם מילדים שלנו, לא עסק כלכלי טוב.
יש גופים, זה לא מולד, ושנראה לעשות את זה, לא מרגישים עוד עסק. אני לא, אני אמרתי מה שנראה לי שיש חינוך אני חייב להתעסק, ובתשתיות אני חייב להתעסק.
גם תרבות.
טוב, דעה שלך מכובדת ובסדר, אסה.
אני אמרתי להגיד, זה אני אמרתי בכלל לא צריך להיות, למה אני צריך להתעסק ב...
כמה כאב ראש זה עושה לו?
כמה כאב ראש?
כמה אני אשגע אותו בנוזל, בנפל, עליי אחד.
שאלת איפה, איפה שלו מתי אני אשגע?
אני שואל, איך מנהלים את זה? אולי זה לא
יכול להיות.
זה לא שאלה שאני יכול לענות, אני...
יש לי מועדון לנהל, אנחנו מנסים לנהל אותו הכי טוב שירוויח, לא להיות, לא לעשות את
הלכות. כן,
השאלה הזאת היא
במקום. בהמשך לזה, אולי להציע שתבחן, יש חברות שזה מה שהן עושות, פונס פלייס. חברות, אם אנחנו נקבל שירותים מוזלים, התשתיות הן שלנו, הם משלמים על השימוש בתשתיות. יכול, מי יודע?
תגביל אותו, מה אתה אומר? תגביל אותו בחוזר.
לבדוק האם זה יכול להביא שירותים במחירים יותר זולים, והם
יצטרכו
שלהם
סחירות
על התשתיות.
אמיר, אני אענה לך. השאלה היא האם המועדון כמו שעובד יעיל או לא. זו השאלה הבסיסית. האם אנחנו מנהלים אותו בצורה יעילה או לא? כי, ואם אנחנו בצורה יעילה, אני מתכוון...
אני שואל אם אנחנו צריכים בכלל לנהל כזה דבר.
נכון. אני חושב שכרגע יש לנו אותו, ואנחנו צריכים לנהל אותו בצורה הכי יעילה
ש... בוא, בוא.
אני לא נכנס את השאלה הזאת, אתה קורא בכוונה.
זה לא העולה הטובה.
אני בכוונה לא נכנס, אבל אמיר, אני רוצה רק עוד מילה אחת בבקשה.
אני אגיד כמה דברים על זה. ראשית, בערים שמפעילות, יחסית, אנחנו בודקים את זה יחסית למקומות אחרים, אנחנו לא כאלה, זאת אומרת, אנחנו די בסדר. יש הבדל אחד גדול במה שקורה בהרבה ערים מסביבנו למה שאנחנו. בדרך כלל בערים מסביבנו, העיר, הרשות, היא זאת שמשקיעה בתשתית, והמקום רק מנהל אותה. זאת אומרת, במקום שאנחנו היינו אומרים לחברה הכלכלית שגייסה, כמה חברה השקיעה במבנה החדש? מהחברה מעצמה.
בלי מרחבים, אין מרחבים.
לא, לא, בלי מרחבים.
כן, 10 מיליון.
לא. לא, זה עם... קצת פחות, לא
משנה.
8 מיליון שקל. אנחנו היינו צריכים לשים את השמונה מיליון שקל האלה, בלי החזר, בלי כלום. זה לא היה מופיע פה כהוצאת פחת, כי זה היה נשאר רכוש שלנו, והם היו רק מפעילים אותו. זה מה שקורה ברוב המקומות סביבנו. אנחנו לא נהגנו ככה. אנחנו היטלנו את ההחזר, בגלל זה אתה רואה כאן את הפחת ואת הכל, על כל המערכת. כלומר, המנועים משלמים גם חלק מההחזר של של ההקמה. אפשר היה לעשות אחרת, אז הכל כאן היה נראה הרבה יותר חיובי, אבל אז היינו נפרדים הרבה כסף שנמצא לו שם. זו הייתה החלטה שהחלטנו בזמנו, תמיד קדימה אפשר להחליט אחרת, אבל זה חלק מהסיבות שאתה רואה את זה. אוקיי, עוד. אז תודה רבה על ההצגה.
רק אני רוצה להתייחס פה למשהו שנאמר לגבי התזרים מזומנים, כי לא נגענו בזה. בדרך כלל הרואה חשבון הוא זה שהורס את החגיגה. אני דווקא רוצה לסיים את הסקירה שלי לגבי הדוחות, דווקא בנימה אופטימית. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל את התזרים מזומנים בדוחות הכספיים שאני מניח נשלחו אליכם, אבל החברה הכלכלית נסגר, סיימה עם תזרים מפעילות שוטפת חיובית של 5 מיליון שקל, לעומת תזרים מפעילות שוטפת שלילית שנה קודמת של 5 מיליון שקל, שזה שינוי מהותי מאוד, וזה מה שאפשר לה להשתמש באותו תזרים חיובי כדי לפרוע את אותם הלוואות שגם דיברתי ברישה של הדברים, ולהשקיע ברכוש קבוע 2.8 מיליון שקל. זה נתון שהוא משמעותי.
אם יש בקשה, אם כבר ראינו את הנושא הזה והנושא עלה, אז כן הייתי רוצה שבסופו דבר כן יהיה משהו מהמליאה. הייתי מבקש שתקודת המליאה המלצה לגבי הסיפור הזה של החזר הלוואה לבן והכיסוי על ידי המועצה. זאת אומרת, לעשות פה איזשהו בעל
עצמו? אני רוצה שזה כלכלי.
מה? אני לא קורא לזה כלכלית. אפשר לספור לזה כלכלית. ולראות אם זה כדאי או לא כדאי. בסופו של דבר, בתאגיד שלנו, זה אבסורד שמצד אחד אנחנו מאמנים את הבנקים, ומצד שני, כנראה ב...
אני אענה לך רק בקצרה, ורונן אולי יוכל להמשיך אותי. הלוואות שהמועצה נותנת היא חייבת ריבית גם את עצמנו. זאת אומרת שאנחנו, אז זה אותו דבר כאן, אין הבדל. מה?
היא נשארת אצלנו, היא נשארת אצלנו, היא לא בבנק, זה ההבדל הקטן.
אתה רוצה לבחון זה, רונן? מה? איפה מיכאל? מיכאל ורונן, ועדת כספים. חבר'ה, אם תרצו, תדונו בזה. מה? בסדר. החבר'ה של ועדת כספים שמעו את זה כאן. מה? לא, ברור, ברור. ועדת כספים שמעה את ההצעה של אילן. אני אומר, ועדת כספים שמעה את ההצעה, יבחר. לא, לא, הם לא יכולים את התשובה עכשיו.
יכול לך את התשובה עכשיו.
תודה.
אני מציע ברשותכם שאני אשר את הדוחות הכספיים ששמור לסעיף 4.
לא, אנחנו לא צריכים לאשר, זה רק מוצג. דני.
לא שלנו, זה לא אנחנו צריכים לאשר, זה להצגה בלבד.
להצגה.
לא, לא יותר טוב, אז בואו נעבור לסעיף הבא, בלי לאשר.
בואו, אמיר.
טוב, מנהלת בר לב. אז כמובן שמראש אני עוד פעם שוב מתנצל, אז לא צריך להעיר לי עוד פעם על אלפי שח ומיליארדים וכל מיני כאלה, הבנתי, ולקחנו את זה לתשומת ליבי, לקחתי את זה לתשומת ליבי. רואים טוב או שצריך להגדיל?
קונטרול פלוס.
טוב, אז מזומנים, אנחנו רואים 2 מיליון שקל לעומת 2.2 בשנה קודמת. יש לנו ירידה בלקוחות, בעיקר שנובעת בעיקר מירידה בפעילות מול לקוחות עיקריים. הפקדונות, רואים פה את כל הפקדונות הללו, שאנחנו נראה את זה אחר כך מול ההתחייבויות, מול פקדונות שהמנהלת בר לב מייעדת. יש לנו קרן, אם זה קרן לשיקום וחידוש פיתוח מערכות מים, ביוב, וקרן לקו כיבוי אש, אז אותם פקדונות הם פקדונות שהם צבועים ומופקדים בבנקים. ההתחייבויות שלנו 2.3 מיליון שקל לעומת 1.9 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר שוב מתשלומים שבוצעו לאחר תאריך מאזן, צ'קים לפירעון שנפרעו לאחר 31 בדצמבר, שכמו שאמרתי זה נפל ביום שבת. אם נסתכל על הזכאים, אז יתרות הזכאים שלנו בעיקר מורכבות, אתם לא רואים את זה פה, אבל יש את זה, את הפירוט של כמובן כל אותם סעיפים בדוחות הכספיים, מורכבים בעיקר מהפרשות שכמו שאמרתי, לכל הפרשה יש פיקדון שהוא עומד בצורה מקבילה אליו. יש פה לא מעט הפרשות שמנהלת בר לב מעמידה לטובת תיקונים ופיתוחים של, אם זה הפרשות ותשתיות.
אפשר לשאלה, למה מיועד לשיקום והחלפה של חידוש ופיתוח מערכות מים זה ירד בזה?
איפה? כי יש שימוש בזה. קחו בזה שימוש.
השתמשנו בקרן. זאת אומרת,
קרן שאתה מפריש לה מכוח חוק באחוז קבוע מהכספים, וזה קרן שאתה עושה בשימוש. ואחר ואנחנו...
אז פשוט לא ראינו את זה, אפשר להראות את זה.
אנחנו בהליכי פיתוח אינטנסיביים, אז חלק מתשתיות המים.
זאת אומרת, אתם מפרישים אותו רק השתמשתם.
נכון. כן, מה שציינתי, אולי אני אחדד שוב, מול כמעט 7 מיליון שקל האלה, יש פה בתוך הזכאים ויתרות צורות, אתם יכולים לראות את זה בדוחות הכספיים, יש הפרשות שמנהלת בר לב מבצעת. ברגע שהיא עושה שימוש והיא עושה פיתוח של תשתית, אז היא מקטינה את הקרן כמובן מול השימוש שנעשה בפיקדון, שהוא פיקדון צבוע לאותה מטרה. בסדר, בגלל זה בדוחות הכספיים אנחנו מציגים את זה בנפרד, כי זה לא חלק מהנכסים השוטפים של מנהלת בר לב שיכולה לעשות בהם שימוש לפעילות השוטפת, אוקיי? לשימוש לפעילות שהיא צבועה ומיועדת. אם אני קצת אולי רק אפרט לכם לגבי 5.7, אז אני קורא מתוך הדוחות הכספיים, חלק מזה 1.9 מיליון שקל הפרשה למים וביוב, עתודה לשיקום חידוש ופיתוח מערכות מים וביוב. כמובן שהכל בהתאם לתקנות, במקרה הזה תקנות כללי המים, תעריפי מים. הפרשה של 1.5 מיליון שקל לקרן לשיקום ביוב עבור הרשויות. יש פה הפרשה בגין הקמת מרכז מבקרים, זה איזשהו סכום שהתקבל סליחה ב-2007 על ידי משרד התמ"ת. הסכום שנמצא פה כ-677 אלף שקל, הסכום שהתקבל המקורי 578,000 שקל, כמובן שהוא סכום משוערך, שאנחנו משערכים אותו כל שנה, ויש פה סכום גבוה של כמיליון שקל בגין קו כיבוי אש, זה התחייבות בגין שלב ג' לפיתוח של קו כיבוי אש. אלה ההפרשות העיקריות שכלולות פה ב-5.8 מיליון שקל. התחייבויות לבעלי מניות, יש פה הלוואות גם מהמועצה האזורית משגב 1.4 מיליון שקל, ומהמועצה האזורית מטה אשר 1.3 מיליון שקל. אלה שטרי הון שכרגע המועד הפירעון שלהם מוארך עד לסוף שנה הבאה. כל שנה אנחנו מקבלים הערכה ומציגים את זה במסגרת ההתחייבויות הארוכות שלנו לזמן ארוך. אפרופו למי שציין פה לגבי התמיכה של המועצה כזו או אחרת בחברות הללו לצורך הפעילות שלהם, אז הנה פה הוכחה, גם דרך אגב יש את זה גם בחקן, 2.6 מיליון שקל.
זה החזר למועצות ולמי ש...
אלה סכומי כסף שהמועצות העבירו למנהלת בר-לב במקרה הזה, יש את זה גם בחקן, לצורך הסיוע בפעילות השוטפת שלהם. בסדר, אז זה חלק מזה. התחייבויות אחרות לזמן ארוך, הסכום הזה אין אותו בשנה קודמת, יש אותו השנה, והוא מתחבר לנו לרכוש הקבוע. רוב הסכום פה, הגידול ברכוש הקבוע, נובע מהשקעה בתאורת לדים, כ-600 אלף שקל בערך, 570 אלף שקל בערך, ובהסכם ההשקעה שנעשה, שעשתה מנהלת בר-לב, בעצם חלק מהסכום שולם, בעצם הייתה פריסה של התשלומים ב-82 תשלומים, אני לא טועה, והסכום הזה שאנחנו פה רואים זה אותו סכום שהמנהלת בר-לב שצריך לפרוע בזמן הארוך מעבר לשנה. בגלל זה זה סווג במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך, אבל זה כמובן מבטא רק חלק מההשקעה בתאורת הלדים. יש לנו פה עתודה לשיקום ותחזוקת תשתיות, גם הפרשה של מיליון שקל. זה בעצם סך הנכסים וההתחייבויות. מבחינת הדוח רווח והפסד, שוב, אנחנו רואים מגמה שהיא מאוד דומה למגמה שאנחנו ראינו בחקר, רק מהסיבות האחרות. בעצם יש לנו ירידה בהכנסות, מהכנסות של 30 מיליון שקל שנה שעברה וכ-15 מיליון שקל. אחר כך אולי נרחב פה, בעיקר נובע מסיום...
לא בטוח שהפורום, זה הרי עניין רישומי, הכנסות, אנחנו הרי מבטאים את... אנחנו גובים בני פיתוח תשתיות שזה כספי מדינה, אז ויש... גבינו קרוב ל-60 מיליון שקל. מה שנרשם פה זה הכספים שאנחנו מציעים. אז לכן, מאחר והייתה ירידה בפעילות, אז במקביל כביכול ירידה בהכנסות, שזה עניין...
הייתה ירידה בפעילות כי הפרויקטים הסתיימו. מי שנוסע ורואה את בר-לב, אז אתם רואים את כל ההר מגולח, אבל אתם רואים אותו מגולח פחות, כי כבר יש שם מסלעות וכבישים ומפעלים שקיימים, אז הכסף כבר נמצא בקרקע. הפארק כמעט מכפיל את עצמו עכשיו. אפרופו מה שאלת קודם, המבנה הייטק עוד חודש בערך עוד חודש עושה את הטקס פתיחה ומאכלס, ועכשיו היזם מתחיל את המבנה השני. זה דברים אדירים פה.
אוקיי, אז כמו שנאמר פה, יש ירידה במסגרת ההכנסות, יש ירידה גם בהוצאות התפעול.
יש עלייה ברווח התפעולי.
נכון.
עדיף לא לפתח.
לא, זה לא שעדיף לא לפתח, כי כמו שרון אמר, תראה, התמהיל פה השתנה. מרבית ההכנסות פה ב-30 מיליון, כ-22 מיליון שקל, זה בשנה קודמת היה... בגין הפרויקטים של התשתיות. וכיום, ב-2016 אנחנו בעצם, התמהיל פה הוא 7 מיליון שקל פרויקטים, ו-7 מיליון שקל זה בעצם מהכנסות מארנונה, משמירה, משירותים אחרים שמנהלת ברלב נותנת במסגרת הפעילויות שלה. זאת אומרת, כך שהתמהיל הוא משתנה, ולכן גם השיעור רווח התפעולי הוא גדל פה. הוצאות הנהלה וכלליות כמעט ללא שינוי. שוב, גם פה דרך אגב הייתה הפרשה לחובות מסופקים, לחוב מסופק עבור לקוח בשם פרדריך, שלדעתי הוא גם נמצא בחקל.
הוצאות
הנהלה
וכלליות זה נשאר
מופש? כן, זה בתוך הוצאות הנהלה וכלליות.
חובות מסופקים?
כן.
איך זה קשור?
מה זאת אומרת זה קשור? זה הכללים, זה הכללים החשבונאיים. לא אני קבעתי. עכשיו לחוב מסובק זה במסגרת הנהלה וכלליות. אם תרצה אני אשלח לך אחרי זה, כשתעביר לי את זה אני אעביר לך את התקן שמדבר על זה. רווח בפעילות רגילה אנחנו רואים כ-4,000 שקל לעומת 14,000 שקל, כמעט break even. קצת הוצאות מימון והפסד של 13,000 שקל, 14,000 שקל לעומת רווח של 41,000 שקל שנה מקבילה אשתקד. שוב, אנחנו קצת יחסים פיננסיים, רואים שוב, יש פה יחס שוטף שהוא מעל אחד, צריך לקרוא חיובי, ורמת נזילות שאני טיפה נזילה.
שאלות חברים? רואים שאלות? וואלה. יש פה סנדוויצ'ים, יש פה הרבה סנדוויצ'ים, לא אכלתם טוב. יש הבדל אחד גדול בין ברלב לתרדיון, אני רוצה פה להדגיש אותו. ברלב, ההכנסות שלהם נעשות ככה שקודם כל החברה גובה את הארנונה מהפארק, מזה יורדות ההוצאות של החברה, ויתרת הארנונה מועברת למועצות. בתרדיון אנחנו גובים את הארנונה, זאת אומרת החברה לא גובה, לא נכנס לשום דבר, מזה אנחנו מפרישים להם סכום שנקבע פה בתקציב המועצה כל שנה, ואז הם מתפעלים. כן, לכן בברלב המבנה הוא אחר, אתם לא רואים כמה עובר וכמה לא, כי ההחלטה של כמה מתוך הארנונה הולך לתפעול השוטף של החברה נקבע בדירקטוריון שלה, וזה שקוף פה לחלוטין, אתם אפילו לא רואים את זה בדוחות.
זה הבדל יש גם עניין קטן שברלב קיבלו את הרכבת בתרדיון.
כן, עכשיו זה חדש. וזה התחנת רכבת, תחנת רכבת היא לא בברלב, היא מאוד סמוכה אליו, אבל היא לא... מה?
ליד צומת החיוד, או יש שם גם
את החיוד? היא בברלב, נכנסים בברלב. כמה שאני יודע, מנכ"ל הרכבת הוא חבר שלך.
זה לא עוזר לה, שר קץ, לא יודע מה בחיוד.
מנכ"ל הרכבת חבר שלך, ניצב במשטרה, מה אתה בא אלינו עם קשרים עם קץ?
הבעיה היא במושב החיוד. זה
גרעין של הליכוד. יותר חזקים אצל
הסרקוס.
לא, אנחנו רוצים לבטל, אנחנו רק רוצים שיקרו לזה
החיוד ברלב. טוב, אז זה ההבדל מרכזי בין...
על הפארק, החיוד. יותר קל מלשם אותה שם שחרדים.
אתם רוצים עוד אבסורד, אז תחנת הרכבת נמצאת בתחום השיפוט של משגב.
במה?
תחנת הרכבת, שנקראת החיוד, נמצאת בתחום השיפוט של משגב. הם ישלמו לנו ארנונה. כן. זה בסדר? מדהים. הביוב הלך למטה אשר. מה? הכל. הכל, ויתרנו להם הכל, הם נותנים שירות מלא. אנחנו נורא רחוקים משם, אז זה לא טריוויאלי. טוב, תודה רבה. אם אין שאלות, יש לנו עוד נושא אחד קטן שקשור למכמנים. שיישובים קוראים שמות רחובות.
אפשר לכתוב רווח שבא לפה, אני רוצה להגיד לכם, אני הייתי הרבה שנים חבר מועצת עיר בנהריה. בנהריה ראש העיר, מעבר לרבע שעה הישיבה לא מתקיימת. מעבר לבירוקרטיה יוצאת דופן. בחופש הביטחון.
אנחנו ניקח את סבא בתור דוגמה, חבל על הזמן שקורה.
הוא בתור דוגמה.
קודם כל לפני הכל
הבא. חבטה. שמות רחובות, יישוב ש... לא. יישוב שעושה שמות רחובות, האישור הולך לוועדת שמות, ואחרי שוועדת שמות זה צריך לעבור למליאה לאישור מהמליאה, בהנחה שהמליאה תאשר את זה. אתם לא רואים סיבה שלא, כן? אבל תכף תראו את השמות, אתם תגידו. מאשרת, אנחנו מעבירים את זה למרכז למיפוי ישראל ולמשרד הפנים לאישור. לא, ווייז אפשר במקביל, אבל האמת ווייז לא שואל אף אחד, הוא שם את השמות. אבל כדי שהשם יהיה רשמי ומוכר במדינה, צריך לקבל אישור של משרד הפנים, וצריך להעביר את זה למפי, מה שקרה מרכז מיפוי ישראל, וזה תהליכים שאנחנו נעשה כמובן אחרי אישור המליאה. אז מכמנים ביקשו את השמות הבאים. השם הרחוב הראשי יקרא רחוב זמר עברי. שמות הרחובות: כברת, הדודאים, טיסלה, משינה, תמוז, הנחל, התרנגולים, גשר הירקון, הגבעטרון, הפרברים. שמות הכיכרות: צליל מכוון, הכבש השישה עשר, טנגו צפרדים. שמות השבילים: איפה הילד וצלילי הכרם. יש החלטת אספה כמובן.
צריך את אהוב העוזרי ולתת משהו למגדר.
מנוח יכול להראות לך שאלות כאלה. אז אני בשמכם, אנחנו מאשרים, נכון?
יש לך גם את המוזיקה.
בוודאי. אחלה שם
עושה. מה אתה מאשר את השמות האלה?
קודם כל בוקר אותה את ההפגנה והודיע שהוא לא בא לנגד עד ולא הגיע. הגיע
הוא הביתה,
והוא עד בכוונה בראש להודיע ואז התחיל הדיון. מה בכוונת האמת? אני אישית במקום הוא די טוב לחצי ממסגרת, אין לי דבר. הם בגילם.
בגילם
אתה מכיר אותם? בגילם זה שהיה פעם מעון לילדים.
אה, איפה? ממש על המעון לילדים?
לא המשטרה.
לא, לא המשטרה, המשטרה...
מעון הילדים, אבל לא. הוא ממש עד שמגיע למשטר אינם.
שם 950 דונם
והוא לא רק הבית חולים אלא הראש העיר דרך אגב אדם בבית והם מתחילים מהצד המזרחי יותר. אתה יודע,
זה אני לא יכול לעשות
בערך, כי הוא רוצה קודם כל לתחום אותו. הוא רוצה את השותפות של הערים הערביות כמו שפרעם.
אני אקח את זה למעלה עד שאני אצא מפה, לא אם ישמעו.
תראה, גם לך לחלק מהישוב של אבנו כל יישובי שרניה ואירוץ ואביר.
תודה, חמש
דקות משם. אני לא יכולתי. אז אני הרמתי יד ורציתי ואמרתי, כבוד הרב, אני לא אומר שהמקום הוא לא טוב. הוא טוב, אבל כשאנחנו מדברים על מקום,
הרי אם ניקח את בתי החולים של חיפה, קריות היום זה נחשב חיפה, כולל קריית חיפה. אם ניקח את נהריה, אם ניקח את צפת, אם ניקח את בוריה, כולם רדיוס כולל עפולה. הצורך הוא בית חולים באמצע. באמצע זה, זה בערך יצא מסגב, יצא קרמל, יצא לארץ, אני אגיד גם. ואני חושב שמה צריך לראות. אמר, אני הבנתי אותך, אתה מתכוון שצריך עוד בית חולים. הוא לא רצה להגיד במקום זה, אני התכוונתי שם. זה מה שהיה.
פגשתי בכנסת את יורם ישראלי, אז הוא אמר לי, בוא תוציא הודעה לכולם לא לבוא.
נכון, אני לא ראיתי שם רק אלה, אני לא יודעתי למה הוא עשה את זה,
כי הוא עושה מחר הפגנה.